שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את יגאל ליברנט. יגאל הוא היסטוריון של הרעיונות, ויחד איתו ניסינו להבין את השורשים הרעיוניים של מלחמת האזרחים האמריקאית, שגבתה יותר קורבנות מכל המלחמות האמריקאיות יחדיו. האזנה נעימה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים, אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עזרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות 5 שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יגאל.
שלום לך.
אחת המלחמות הגדולות של העולם המודרני, שכמעט לא לומדים עליה בארץ וכמעט לא מדברים עליה, היא מלחמת האזרחים האמריקאית. מדובר במלחמה המודרנית של האומה הגדולה בימינו, ששינתה את אופי האומה, אופי החברה, ועיצבה את ארצות הברית שאנחנו מכירים היום, ודה פקטו שולטת בעולם. אז בשיחה הזאת אני ממש אשמח אם ננסה להבין את השורשים הרעיוניים של מלחמת האזרחים, איך בכלל הם הגיעו למלחמה הזאת, על מה הייתה המלחמה, ואני אשמח שנפתח באיזשהו שיחה על יסוד ארצות הברית, ונראה איך השורשים הרעיוניים מגיעים משם, ומגיעים בסופו של דבר למלחמה אלימה, שגבתה יותר קורבנות מאשר כל המלחמות האמריקאיות גם יחד.
כשאנחנו בוחנים את עולם הרעיונות שהיה רקע למלחמת האזרחים האמריקאית, אנחנו צריכים להגיע די רחוק, כלומר, לפחות לתחילת ההתיישבות האנגלית, בחופי צפון אמריקה. אנחנו צריכים להבין שאנשים שבנו את אמריקה, שיסדו את אמריקה, היו בראש ובראשונה אנגלים, שהיה להם מטען ייחודי אמריקאי, ואנחנו צריכים להבין מהו המטען הייחודי הזה בתור אנגלים. אז קודם כל בואו נתחיל בעניין הזה של האנגלים. למה זה חשוב? ביותם אנגלים הם האמינו בכמה דברים מרכזיים. אחד, זה בעובדה שהם צריכים להיות מיוצגים בפרלמנט. או לפחות באיזשהו אופן מיוצגים בחקיקה. הם היו מבחינה הזאת שונים מאוד מהצרפתים, מהבחינה הזאת הם היו שונים מאוד מהספרדים. המסורת האנגלית קובעת שכל חלק במדינה צריך להיות מיוצג בתהליך החקיקה. וזה תופס אפילו לגבי המתיישבים המוקדמים ביותר, אלה שנחתו בהתחלה בווירג'יניה, ואחרי זה במה שנקרא ניו אינגלנד. מסצ'וסטס וכל המדינות ששם.
איזה שלטון עצמי היה להם לפני מלחמת העצמאות? לפני שהם נפרדו בעצם מהכתר האנגלי?
זה השתנה טיפונת לקראת הסוף, אבל בגדול אנגליה ראתה במושבות האמריקאיות מעין שוק. מקום שבו ממנו מגיעים החומרים ושאליו אפשר למכור מוצרים. פחות עניין את האנגלים לשלוט באופן ישיר על המושבות האלה. כלומר, היו שם מושלים שמלך מינה, אבל הייתה שם מידה עצומה של שלטון עצמי. גם בדרום וגם בצפון. אבל במיוחד, במיוחד בצפון. בגלל שבצפון הגיעו אנשים מסוג מיוחד יחסית, שהוא יותר נדיר באנגליה. רוב אנגליה היא אנגליקנית, כלומר נשלטת על ידי כנסיית אנגליה, שקמה בתהליך הרפורמציה, שהיא לצורך שלנו מעין קתוליות מתונה. בסדר?
קתוליות אבל בלי חיבור לאפיפיור בעצם.
בדיוק. מצד שני, דווקא לניו אינגלנד הגיעו אנשים שלא היה להם נוח בכנסייה האנגלית. הגיעו לשם מה שאנחנו, בהתחלה הגיעו מה שנקרא פיליגרים, זה אלה שהגיעו על מייפלאור, אבל זו קבוצה קטנה ופחות חשובה בעולם הרעיונות האמריקאים, אבל הקבוצה היותר חשובה זה אנשים שיסדו את מסצ'וסטס ביי קמפני, כלומר חברת חוף מפרץ מסצ'וסטס. אלה היו מה שאנחנו מכירים כפוריטנים. פוריטנים היו אנשים שחשבו שכנסיית אנגליה, הכנסייה האנגליקנית, צריכה לעבור טיהור משמעותי יותר משרידי הקתוליות, כל מיני תקסים קתוליים ותפיסות קתוליות, ולהתקרב יותר לקלוויניזם האירופי, כן? לתפיסה של אנחנו צריכים לחיות ללא כמרים, אנחנו קהילה שצריכה להיות, להידמות קצת יותר למה שמתואר בברית הישנה, כן? של קהילת מאמינים שיש בה את הרועי צאן שהם כאילו אוהבות הקהילה הזאת, אבל שוב, אין להם איזושהי, אין להם את הקסמים הקתולים האלה שהופכים את כומר לכומר.
כלומר, יש שם איזה מבנה שהוא הרבה יותר שוויוני, הרבה יותר נקרא לזה בלשון של דטוקוויל, הרבה יותר דמוקרטי, כולם שווים בפני האל, כולם קוראים את התנך בלי תיווך, וחיים את חייהם בלי יותר מדי איזה סמכות שהיא מעליהם, והיא מנחה אותם מה לעשות בדיוק.
זה קצת מתעתע, כי מצד אחד אתה צודק, מצד שני, התפיסות שאחר כך אנחנו מכירים ממקס וובר, כל האתיקה הפרוטסטנטית הזאת, ושזה הופך אותך גם למין דמוקרט כזה ולקפיטליסט בהתאבות, אנחנו, המחקר החדש יותר מראה שזה לאו דווקא נכון. כלומר, אם אנחנו באמת באמת מסתכלים איך נראתה הקהילה הפוריטנית במסצ'וסטס, על אנשים, על מנהיגי הגדולים כמו ג'ון וינטרופ, כן? אנחנו מבינים ששוויון, שוויוניות הזאת, אגליטריות, זה היה מהם והלאה, כן? ג'ון וינטרופ בהחלט היה מנהיג סמכותני, בהחלט גירש את מישהו לא חשב שבתים לקהילה הזאת, בהחלט נידה, בהחלט שפט, בהחלט חשב שאנשים הם יצורים מלאי חטא שצריך לשלוט עליהם ביד קשוחה, אוקיי? שהם צריכים סמכות. אבל מצד שני אתה צודק, זאת אומרת יש בקלוויניזם גם יסודות שמדברים על זה שקהילה צריכה לשלוט על עצמה, לא שבן אדם אחד שולט על הקהילה הזאת, אלא שיש חשובות הבחירות של האנשים, כן? חשוב שהם ייצגו את עצמם. לכן כל הזמן יש שם את הדואליות הזאת, בין התפיסה שצריך, שאנשים הם חוטים וצריך לשלוט, לשמור עליהם בתוך כבלי סמכות, לבין שכבלי הסמכות האלה צריכים להיות מעוצבים מתוך הקהילה, שהקהילה צריכה לקבל את זה על עצמה, שכבלי הסמכות האלה צריכים להיות ייצוגיים, אוקיי? עכשיו, ופה אנחנו מגיעים לעובר זמן, כן? אנחנו דיברנו עכשיו על תחילת המאה ה-17, ועכשיו אנחנו מדברים, אנחנו נדלג לתוך אמצע המאה ה-18, יותר קרוב לזמני המהפכה. ככל ש תהליכי, אני לא אגיד חילון, אבל איזושהי התרופפות הפוריטניות חלים שם בצפון, בניו אינגלנד, המגמה הזאת של הסמכותנות, סמכותנות פוחתת, ומגמת הייצוגיות, כן, והשוויוניות, כן, גוברת. מגיע איזשהו שלב שבו אנשים מתחילים להגיד, תראו, תיאוקרטיה זה לא שלטון שמתאים לנו. כי מה שהיה שם למעשה בשליש הראשון של המאה ה-17 ועד סופה בערך, זה פחות או יותר תיאוקרטיה, כן? זה איראן. מנהיגים רוחניים שולטים ביד רמה על הקהילה. אבל עם הזמן, השלטון שלהם מתרופף, והשאלה למה, יש לה תשובה די פשוטה. אמריקה היא מדינה גדולה. כלומר, לא מוצא חן בעיניך, אתה זז 100 קילומטר הצידה, לא יכולים להשיג אותך. זה מה שקרה גם בתיאוקרטיה של ניו אינגלנד, כן? אנשים שג'ון וינדרופ לא אהב, אמרו בסדר גמור, אנחנו נזוז טיפה דרומה, אנחנו נלך ונקים מושבת רוד איילנד. אוקיי? כל מיני ג'ון וייז וכאלה. והשלטון של האנשים התיאוקרטיים האלה מתחיל להתרופף, פשוט בגלל שאמריקה היא מדינה גדולה וקשה לדלג בה ממקום למקום עדיין, אין שם כבישים וזה, כן? זה הכל יערות ואינדיאנים ודברים. קשה לשלוט שם בצורה ריכוזית. ולכן השלטון הפוריטני מתחיל להתרופף. וברגע שאנחנו מגיעים תחילת המאה ה-18, אמצע המאה ה-18, אנחנו מתחילים, כל מיני אנשים מתחילים לדבר על הפרדת הדת מהמדינה. לאו דווקא מחשש לשלום המדינה. יותר מחשש לשלום הדת. כן? עוד פעם, אנחנו מדברים על קהילות שמנוחות בידי מנהיגים רוחניים, וחלק מהמנהיגים הרוחניים האלה מתחילים להגיד, האיחוד הזה בין דת למדינה הוא משחית. הוא משחית את הדת.
הוא משחית את הדת, ובגלל שהדת כל כך חשובה לנו, ואנחנו כל כך רוצים להיות אנשים דתיים, החיבור הזה מן דת ומדינה גורם לאיזשהו מין לכלוך, לאיזה מין סיעוב בדת, גורם לאיזה מין שימוש בכוח על ידי האנשים הדתיים, ואז זה גורם לה, במקום שמחלוקת תהיה מחלוקת דתית, שאפשר לדון עליה, היא פתאום מחלוקת על כוח, בארץ אנחנו אוהבים לקרוא לזה תקציבים וישיבות וגיוס לצבא וכל מיני דברים כאלה, אבל...
אפילו במושגים המופשטים ויותר, אנשים האלה דיברו גם במושגים המופשטים האלה, הם אמרו, סמכות היא בסופו של דבר כפייה. אם יש לנו אנשים, מנהיגים רוחניים, שיש להם סמכויות, כפייה, כן? לא סתם להגיד, אתה לא יכול להיכנס יותר לכנסייה שלי, אלא יותר מזה, אנחנו בבעיה, זה משחית אותם, זה הופך אותם לרודנים, השלטון משחית.
אתה יכול לתת איזה דוגמה למה הם עשו, לאיזה צעדי כוח, איזה צעדי כפייה הם יכלו לעשות כשמישהו לא נראה להם? או כשאיזושהי קהילה אחרת לא נראתה להם? איך הם השתמשו בכוח?
כל מה שאתה יכול להעלות על דמיונך, החל במשפטי המחשפות בסיילם, כן? זה לא נבע מזה שהמושל שם האמין בזה שיש מחשפות בעולם, כן? זה מנהיגים דתיים שהחליטו ש... יש כאן בהחלט סימנים לכישוף, ובואו נוציא להתחיל לצוא להרוג אנשים. כלומר, היו להם את כל הסמכויות שאתה יכול לדמיין לעצמך. הם ירדו בתוכם גם את הסמכות הדתית וגם את הסמכות החילונית, כי הם היו, ווינטרופ למשל, הוא היה מטיף מאוד מאוד חשוב, ומושל של מסצ'וסטס במשך הרבה זמן. עכשיו, זה לא כדי, הוא יוצא פה איזשהו נבל חומייני כזה, בוא לא נגזים, כן? הוא בן אדם מאוד חשוב, והרעיונות שלו גם חשובים, ויש להם אינפרינט על המחשבה האמריקאית, כל הסיפור הזה של City on the Hill, כן, שאמריקה היא מיוחדת וצריכה לשמש מופת לאומות, מה שאנחנו פוגשים בכל ברך נאום של כל נשיא שבחדש, ואומר שאנחנו אמריקה, אנחנו נהיה City on the Hill, מעין ירושלים כזאת, זה ג'ון וינטרופ, כן? זה מילותיו שלו. אגב, ככה בקטע של רכילות, כמעט כל הנשיאים של ארצות הברית, לפחות בעשרות השנים האחרונות, יש בהם גנים של ג'ון וינטרופ. החל באובמה, דרך אימא, וקלה בקלינטונים, ובושים, וכל האנשים האלה, ג'ון וינטרופ, ברוך השם, היה אבא פוריטני פורה, שהיו לו הרבה הרבה צאצאים. עכשיו, אבל שוב, קוראים שם תהליכים, אפשר לקרוא להם חילון, אבל זה לא כל כך נכון, אבל יש שם תהליכים של הפרדת הדת מהמדינה, והתעצמות בה בעת של שלטון חילוני, ייצוגי, כן? שמסגסק בגלל העובדה הפשוטה שאנגליה מאוד רחוקה. קשה מאוד לשלוט מאנגליה, גם לפרלמנט וגם למלך, כן? דרך האוקיינוס. והם לא מעוניינים בזה יותר מדי אנגלים. זה לא מה שמעניין אותם במושבות האלה. המושבות האלה מביאות חומר גלם, וזה מקום למכור בו דברים. אוקיי? כל השאר שהסתדרו בעצמם, ברוך השם, הם אנגלים טובים שיודעים לעשות לעצמם, לבחור לעצמם שופטים, לבחור לעצמם ייצוג כל מיני אסף טאונצ'יפס כאלה, אספות עירוניות, עד כדי אפילו בחירות מושל במקרים מסוימים.
ומה קורה אז? כלומר, מה קורה באמת לקראת אמצע סוף המאה ה-18?
ואז לקראת אמצע סוף המאה ה-18 קורית מלחמת 7 שנים. מלחמת 7 שנים זה הייתה מלחמת עולם אירופאית כזאת, שהתרחשה, אני קורא למלחמת עולם כי התרחשה בכל העולם, לא רק באירופה, התרחשה גם באודו, התרחשה בכל מיני מושבות קטנות באסיה, התרחשה גם בצפון אמריקה. בצפון אמריקה האנגלים נלחמו בצרפתים ובבני בריתם הילידים, בארצות הברית קוראים למלחמת 7 שנים, קוראים לה French and Indian War, שאנגליה נלחמת בצרפתים ומנצחת. עכשיו, אנשי המושבות שהם אנגלים טובים, מתבקשים על ידי אנגליה להשתתף גם במלחמה עצמה במקצת, זאת אומרת, הם שולחים מיליציות למלחמה הזאת, למשל ג'ורג' וושינגטון, ניסיון הקרבי שלו מגיע משם, בתור מפקד מיליציה אמריקאית של וירג'יניה, שיוצא לסייע לחילות הרגילים הבריטים נגד הצרפתים והאינדיאנים, אבל אחרי המלחמה, האנגלים מבקשים, הבא, בבקשה, תתרימו לקופת המדינה, כי אנחנו נמצאים על סף פשיטת רגל אחרי המלחמה העצומה הזאת, ולמה שאתם, אנשי המושבות, שבשבילכם היא נועלה כאן, כן, בשביל הביטחון שלכם, למה שאתם לא תשתתפו? ואיך אתם תשתתפו? אתם תשתתפו באמצעות מיסים. ואז מתחילה פרשת הטלת מיסים ומכסים שונים, שמרגיזה מאוד מאוד את האמריקאים, בשל הסיבה הפשוטה, שלא שואלים אותם איזה מיסים מטילים עליהם. והם לא רגילים לעניין הזה.
ולדבר הזה, כלומר, נקרא לזה, החשש ממיסים או קבלת מיסים בתור דבר שהוא לא מובן מאליו, יש שורשים מאוד עמוקים, כבר מאז המאבקים הבלתי פוסקים בין האצולה למלך האנגלי, עוד בימי הביניים, עוד בימים של המגנה קארטה, ובעצם נראה שזה איזשהו המשך רעיוני של אותו רעיון, כלומר, אל תטילו עלינו מיסים, אנחנו לא מיוצגים אם אין לנו סיי בעניין.
בדיוק.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
זה ההדים של היותם אנגלים טובים, כן? אני אזרח אנגלי, מטילים עליו מיסים אך ורק בהסכמתו, כן? דרך נציגיו.
גם אם הוא המיעוט. כלומר, העיקר שיהיה בפרלמנט וישב שם ויגיד, כן, לא, אבל בסופו של דבר זה הכרעת הרוב, אבל שישמעו אותי.
בהחלט. עכשיו, השאלה היא קצת אחרת. גם פה צריכה להיות. למה המיסים שהוטלו על האמריקאים לפני זה, איתם הם היו מוכנים להשלים, ולמה המיסים שהם באים עכשיו, איתם הם לא מוכנים להשלים. והעניין הוא כאן, גם בטבע, המיסים האלה, אנחנו צריכים לזכור שכל הסיפורים האלה של מס הכנסה וכל זה, זה אפילו זה לא רלוונטי בכלל, הדברים האלה עוד לא, אף אחד לא חשב עליהם עדיין. מדובר בסופו של דבר על מכסים, כן? של סחורות. אז זה מתחיל בכל מיני מיסים כמו מס על סוכר, אוקיי? לכאורה זה לא עניין שאמור לעניין אותך יותר מדי, כן? כמה כבר סוכר צורך האדם באמצע המאה ה-17 באמריקה, כן? זאת אומרת, אנחנו לא... זה לא המאה ה-21 שאנחנו פה כל
דבר עושים סוכר. מי שקרא קצת ספרות רוסית יודע שהיה קוביות סוכר קטנות והם שם אותם בתוך הפה כדי לא לבזבז יותר מדי ולהשתמש בהם פעם שנייה.
אתה מעורר לי עדים מהילדות הסובייטית שלי, כן? כאילו,
באמת למי שלא שומע את המבטא.
כן, קוביות סוכר זה היה בבית חתיכת טריט. אבל הבעיה היא שסוכר הוא חלק בלתי נפרד מהרום. ורום האמריקאים אוהבים לשתות. ורום צריך להבריח. וכל מיני אנשים כמו סם אדמס, כן? סמיול אדמס, שהיום אנחנו מכירים את הבירה שלו, אבל הוא אחד מאבות המהפכה הכי חשובים שיש, הם התחילו את הקריירה המהפכנית שלהם בתור מתנגדים למס הסוכר הזה שהטילו עליהם בזמן שהם זיקקו את הרום. ואז בתחילות הפרשות. והאנגלים, עכשיו, חזרה לאנגליה, האנגלים לא יודעים בדיוק איך לאכול את זה, כן? כלומר, עד עכשיו, את ההתנגדות האמריקאית הזאת, כלומר, עד עכשיו, הכל היה, זאת אומרת, בסדר, כן? הפרלמנט מתפקד כמו שפרלמנט מתפקד, הכל טוב. ועכשיו הפרלמנט החליט להטיל את המס הזה, והאמריקאים שם עושים בלגן. למה הם עושים את הבלגן הזה? האמריקאים אומרים, אנחנו עושים את הבלגן הזה בגלל שאנחנו לא החלטנו על המיסים האלה. הפרלמנט אומר, מה הבעיה בעצם? אנחנו הפרלמנט, אנחנו הכוח החוקי שמטיל לחסי בכל רחבי האימפריה.
כלומר, בעצם האמריקאים הם סוג של יותר אנגלים מהאנגלים. הם אומרים לאנגלים, תהיו נאמנים לעקרונות האנגלים שלכם, שאין מיסוי ללא ייצוג.
בדיוק. והפרלמנט אומר, מה זאת אומרת, ייצוג? אנחנו, הנה, אנחנו פה. אנחנו הפרלמנט. אתם כמו כל מושבה אחרת, כן? אתם כמו מושבה אנגלית בהודו, אתם כמו מושבה אנגלית איפשהו, לא יודע מה, על איזה אי באוקיינוס ההודי, מבחינתנו אין הבדל. האמריקאים אומרים סליחה, אבל יש הבדל, אוקיי? להבדיל מהמושבה האנגלית שלכם, שחיים שם 20 אנגלים ששולטים על כך וכך ילדים, אנחנו פה רבים. פה יש מושבות רציניות, שיש להם פה שלטון עצמי, יש לנו פה... אנחנו באמת חתיכה מאנגליה, כלומר, לנו צריך להיות ייצוג.
ואנחנו גם בני תרבות, אנחנו לא איזה הודים, זהרו לי על החוסר פוליטיקלי קורקט, אנחנו באמת אנגלים, אנחנו לא איזה ילידים.
לגמרי. וזה יוצר דינמיקה, כי בחלק מהאנשים בפרלמנט האנגלי מקבלים את הנקודת ברות הזאת, למשל אדמונד ברק, כן, אבי השמרנות, הוא לגמרי עם האמריקאים בעניין הזה, הוא אומר, סליחה, זה, על זה, זאת, על זה האנגליה עומדת, על ייצוג. אתם לא יכולים להטיל להם מיסים, או לפחות הם, בהחלט יש להם זכות להתנגד למיסים האלה שאתם מטילים עליהם. והפרשה הזאת עם הטלת מס, התנגדות רבתי, כן? למס הזה, והסבוטאז' של המס הזה, ושליחת המשלחות לאנגליה, ולובינג שם בתוך הפרלמנט, למשל בנג'מין פרנקלין, הוא אחד מהלוביסטים החשובים ויותר של המושבות האמריקאיות, הוא של פילדלפיה, ואחר כך של עוד מושבות בפרלמנט האנגלי. הם עושים שם עבודה טובה. כל הזמן המיסים האלה מוטלים ומתבטלים, ובאה ממשלה חדשה ומנסה להטיל עוד קצת מיסים, ואלה שוב מתבטלים. אבל האסקלציה הזאת היא נמשכת, כי הפרלמנט לא רוצה לוותר על העניין הזה, על זכותו וסמכותו להטיל מיסים.
אבל גם בגלל צורך כלכלי. כלומר, הממשלה האנגלית נמצאת כרגע בחובות מאוד גדולים בגלל המלחמה, מלחמת 7 שנים, והם חייבים לעשות משהו, הם חייבים איכשהו לצמצם את הגרעון הזה.
בדיוק. אבל, ושוב לצד הדינמיקה הזאת, אנחנו צריכים להבין שזה לא סתם של מטילים מיסים ובטלים מיסים. יש מהומות, יש פצועים, יש הרוגים. הטלת מיסים הזאת מגיעה עם עוד כל מיני צעדים, צעדי עונשין של הממשלה האנגלית. כלומר, אנחנו מקבלים לכמה מקומות שמבטלים בכלל את הסמכות השיפוטית של האמריקאים. אומרים להם, סליחה, כל נונש, מעכשיו, כל פשע פלילי ישפט באנגליה. אנחנו לא סומכים על הג'ורי שלכם, כן? מסורת אנגלית חשובה מאוד של, של מושבעים. אנחנו לא סומכים על המושבעים האמריקאים שישפטו באופן הוגן. פשעים כנגד הרכוש האנגלי. כנגד הסוחרים האנגליים, אנחנו ניקח את כל הפושעים הפליליים שלכם לאנגליה. וכדי שלא יהיו פה מהומות, אנחנו נביא חילות מצב אנגליים ונשקן אותם. איפה נשקן אותם? אנחנו לא נבנה פה עכשיו כסרטים לבריטים. אנחנו נשקן אותם בבתים שלכם. כי אתם עיר מורדת, ולכן צריך להיות פה שלווה ושקט, וחיילים אנגליים ישוקנו בבתים שלכם.
ולדברים האלה באמת יש עדים אחר כך בחוקה האמריקאית, בהכרזת העצמאות האמריקאית. זאת אומרת, עד היום בחוקה של ארצות הברית, יש שאסור לשכן חיילים בתוך בתים.
בהחלט, זה בתוך התיקון השני. התיקון השני בדרך כלל אנחנו מכירים אותו בתור האישור לשאת נשק, אבל חלק מהחשוב מהתיקון השני זה שאסור לשכן חיילים בבתים פרטיים של אזרחים. בהחלט הד לכל הסיפור הזה. והדינמיקה הזאת של מיסים ומהומות והתנגדות לסמכות בלתי חוקתית של הפרלמנט באמריקה, היא נמשכת, ובסופו של דבר זה, הכדור שלג הזה מביא לפרוץ המהפכה, כן? עכשיו, האנשים האלה שעושים את המהפכה, הם עומדים על שתי רגליים. רגל אחת, נקראת ה-common law האנגלי, כן? אותו החוק, החוקה, הרי לאנגליה אין חוקה, כן? מה שמתפקד בו כחוקה זה common law. זה החוק הכללי, שזה כל מיני תקדימים משפטיים שיוצרים את החקיקה, פלוס החוקים שהפרלמנט מחוקק. אז דבר אחד, הם עומדים על חקיקה אנגלית, אבל במובן הזה, הם בבעיה. כי בסופו של דבר, מי שמאוד מאוד קובע את המילה האחרונה של הקאמן לאו האנגלי, נמצאת בפרלמנט ובשופטים שהמלך ממנה.
ומה שחשוב לומר בהקשר הזה, זה שבאנגליה אין יותר מדי הפרדת רשויות. זאת אומרת, הבית משפט העליון של האנגלים הוא חלק מהפרלמנט. הוא בעצם חלק מה-House of Lords, מבית הלורדים.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זה נכון, אבל אנחנו מדברים אפילו על החלטות משפטיות שהן לא קשורות לפרלמנט. יש כמה, חוק האנגלי הוא חתיכת דבר מסובך, שהאמריקאים המשכילים כן מכירים, אבל הם נמצאים שם בבעיה. כי בסופו של דבר, המילה האחרונה תישאר באנגליה לגבי החוק הזה. מה שהם לוקחים לחימוש רעיוני, זה הרעיונות של לוק, של ג'ון לוק, לגבי הזכויות הטבעיות של בני האדם. כן, ואנחנו מוצאים לזה ביטוי מאוד מאוד רם בתוך, כבר בתוך הכרזת העצמאות האמריקאית, שכמעט כולה בנויה על הפילוסופיה הליברלית, כן, של ג'ון לוק, שקובע שלאנשים נכנו, בני אדם נכנו בזכויות טבעיות, בסט של זכויות טבעיות, ביניהן חיים, חירות ורדיפת האושר, וכמובן קניין, כן, מה שלא קורא לו סטוק, כן, קניין שהוא גם פיזי וגם רוחני. והדברים האלה הם אומרים, נפגעו במהלך הדינמיקה הזאת של דיכוי האנגלי, את זכויותינו הטבעיות כאנגלים. אז על שתי הרגליים האלה קמה הכרזת העצמאות, וממנה אנחנו מתחילים לראות בעולם הרעיונות האמריקאי הסתמכות יתר על הסיפור הזה של הזכויות הטבעיות. כי בוא רגע נעבור לעולם הרעיונות המופשט יותר, כן? עם כל הכבוד ללוק, זכויות טבעיות זה לא דבר שאפשר לבססו באופן אמפירי. אוקיי? אף בן אדם אין לו לוחית קבועה במצח שלו שכתוב עליה יש לי זכות טבעית לחיים. כן? זה רעיונות מופשטים שאין להם ביסוס אמפירי. אתה לא יכול להוכיח, כן? שלאדם יש זכות לחירות או לחיים או לקניין, זה לא דבר שמוכח באופן שבו אנחנו יכולים להוכיח את המצאותם של חלקיקי חמצן או חוקי ניוטון, כן? וזה מהווה בעיה מסוימת בעולם הרעיונות האמריקאי, הסתמכות יתר הזאת על הדוקטרינה של הזכויות הטבעיות. כי, ואני אדגים אותה, אנחנו רצינו לדבר על כיצד השתנו התפיסות האמריקאיות לגבי העבדות, כן? אז אצל האבות המהפכה הכל היה פשוט, כן? כל האנשים נוצרו בני חורין. ג'פרסון שכתב את הכרזת העצמאות הזאת, כן? את הפריפייס הוא אמר שאנחנו אפילו לא צריכים להוכיח את זה, זה self-evident, כן? זה מוכח מעצמו. שאדם ניחן בזכויות הטבעיות, שכל בני אדם נולדו שווים נכנו בזכויות הטבעיות. עכשיו, ג'פרסון בא לבדים גאה, כן? כותב את הדברים האלה, ולא רואה, אפילו, אתה יודע מה זה לא נכון, אני אקח צעד אחורה, הוא רואה ניגוד עניינים מסוים בעניין הזה, שהוא, כשהוא כותב את השורות האלה, ומאמין בהן, שהוא בא לבדים. במכתבים פרטיים, הוא בהחלט כותב שסיפור הזה של העבדות, הוא בהחלט מנוגד לרעיונות החירות שהוא מאמין בהם. וכמו שג'פרסון, כך גם רוב אבות המייסדים של ארצות הברית, מקרב בעלי העבדים, כלומר אלה שהגיעו מוירג'יניה ומקומות כאלה, כמו מדיסון, כמו מונרו, כמו וושינגטון עצמו, כולם ברוח התקופה, שרוח התקופה זה הרעיונות הלוקים האלה, בהחלט האמינו שעבדות היא דבר עם מוסד שחלב זמנו. שהוא לא מתיישב עם התפיסות החדשות שלנו לגבי טבע האדם וטבע המבנה הפוליטי הנכון.
זאת אומרת, מצד אחד הצרכים שלהם או האינטרסים שלהם מובילים אותם למרד באנגליה שמסתמכים על הזכויות הטבעיות, אבל יש להם ניגוד לכלכלה שלהם שהיא מבוססת על עבדים או בכלל לרכוש שיש להם בתור בני אדם שכולל בתוכם גם עבדים.
נכון, הם היו מודעים לניגוד הזה, הם היו מודעים לסטייה הזאת בעצם מעקרונותיהם. עכשיו, מקרה של ג'פרסון הוא פשוט יותר, כן? זה קשור לאופי שלו. ג'פרסון נורא אהב רטוריקה בליצית, ונורא לא אהב ליישם אותה בתוך חייו הפרטיים, אוקיי? שוב, עם כל הכבוד, ויש כבוד לג'פרסון, ג'פרסון דיבר גבוהה גבוהה, התנהג פחות גבוהה. גם במובן הפוליטי של המילה, וגם בחייו הפרטיים. למשל, הוא היה נורא נורא חסיד של ממשל מוגבל מאוד, שכל הסמכויות שלא ניתנו לממשל הזה, אסור לו להמציא סמכויות כאלה. ברגע שהייתה לו הזדמנות לקנות את לואיזיאנה, קנה. אין שום בעיה. זה חתיכת דבר גדול שאפשר לעשות בשביל ארצות הברית. אנחנו נקנה, למרות ששוב, מבחינה חוקית, זה מאוד מאוד מוטל בספק שהיו לסמכויות לעשות את זה. אותו דבר לגבי העבדים. הוא התנגד לעבדות, חשב שהיא, עוד פעם אגב, פחות מעניינים של איזה בס על השחורים, הוא חשב שהעבדות היא גרועה לאדונים הלבנים שלהם, כן? היא מעוותת את התפיסות של האדם הלבן שהוא בא על עבדים, הוא הפוך אותו לרודן, ג'פרסון שונא רודנות, ועבדות היא הופכת את הלבנים לרודנים, לכן זה מוסד מעוות. עכשיו, וושינגטון למשל, שהיה בעל עבדים, הוא היה בעל עבדים בעל כוחו, העבדים האלה נפלו לחלקו, לא בגלל שהוא קנה אותם, אלא בגלל שהם באו עם הנדוניה. לכן הוא כל החיים חש לא בנוח עם העניין הזה שיש לו עבדים, ניסה להתייחס אליהם כמה שיותר טוב, זה, עוד פעם, אנחנו, אם אנחנו נתחדש את לרכילות, אז אנחנו נראה שכל מיני הוא ניסה להביא להם כזה מנהל עבודה וכזה מנהל עבודה, ואת מנהל עבודה הוא, העבדים הרעילו, ואת הזה, היה שם חתיכת סיפורים, הוא כל הזמן רקד מסביבם ולא יודע מה לעשות איתם, הוא רק לא שחרר אותם בגלל סיבה מאוד פשוטה, כי הוא ברגע שאתה משחרר אותם, אתה גם צריך לדאוג להם, כן? והוא לא ידע אם יש לו זמן לדאוג להם. לכן הוא שחרר את כל העבדים שהיו לו בתוך, בצבא, כן? ג'פרסון לא עשה אפילו את זה. אז בצבא שלו, בושינגטון שחרר אותם, הביא להם את הכספים שנדרשו להמשך חייהם, אבל הוא בהחלט היה מתנגד של עבדות, שהוא בעל עבדים, שחש לו בנוער בזה ופעל בעניין הזה, וושינגטון למשל. עכשיו, כל שאר, אלה אבות המהפכה שבאו מצפון, כמו ג'ון אדמס למשל, הם היו מתנגדי עבדות עקרוניים, כן? עכשיו, למה ההתנגדות העקרונית הזאת לא מצאה את ביטויה בתוך החוקה האמריקאית, כן? זאת שאלה סבוכה, שקשה מאוד לענות עליה ככה במשדר של שעה, אבל בגדול, בגדול אני אגיד שמה שעניין אותם הכי זה הסדר פוליטי, אוקיי? הם הבינו שאתה לא יכול, אם אתה מבטל את העבדות בדרום, הדרום קורס. כלומר, אנשי הדרום ככללותם, למרות שבאופן עקרוני, כן, המשכילים שבהם התנגדו לעבדות, הם ידעו שאתה לא יכול בשנייה אחת לשחרר את כולם ובזה לגמור את הסיפור.
אז בעצם האמת, אפילו מהטרמינולוגיה שאתה משתמש בה, אפשר כבר להבין שיש איזה ניגול בין הצפון לדרום, כבר ביסוד ארצות הברית, כבר בסוף המאה ה-18, שאתה אומר צפון ודרום, יש משהו מובחן של הצפון, יש משהו מובחן של הדרום, אתה גם אומר מאיפה כל אחד בא, ויש לזה משמעות.
יש לזה משמעות, אבל הדבר הכי מעניין במה שאני אומר כאן, או במצב לפחות שאני מתאר, הוא שהניגוד הזה הוא פחות מורגש מאשר הוא יהיה מורגש בעוד 20 שנה. ברגע שאנחנו מדברים על ימי המהפכה וכינון החוקה, הניגוד הזה פחות מורגש. כן, בצפון עקרונית פחות מתנגדים לעבדות ולא נסמכים על עבדים. בדרום, האמת היא שעוד פעם, הרוח של התקופה היא מתנגדת לעבדות וחושבים שהעניין הזה יסתיים. לכן גם בחוקה אנחנו רואים, א', את התפיסה שבעוד 20 שנה, ב-1808, אנחנו נאסור על סחר עבדים, זה כתוב בחוקה, כן? והדבר הזה נכתב בגלל שבאמת כולם פחות או יותר האמינו כל האנשים המשכילים האלה שישבו בוועדות האלה ובקונגרס, האמינו שזמנה של העבדות חלף. אנחנו ניתן לזה זמן לחלוף באופן טבעי, בלי מהפכות, בלי טלטולים. כרגע אנחנו נעשה בסוגיה פוליטית, כל מיני הסדרים פוליטיים כדי לא להכיר בכלל בעובדת קיומם של העבדים. אין מילה עבדים בחוקה האמריקאית. לא מתייחסים אליהם, התייחסות אליהם מפעמיים. פעם אחת זה ש... איך אנחנו נחשב את האוכלוסייה בדרום, כן? כי אתה צריך... ייצוג בסנאט הוא כאילו שני סנאטורים לכל מדינה, וייצוג בקונגרס הוא לפי הגודל של האוכלוסייה, וזה נובע בגלל שבצפון חיים יותר אנשים, אבל בדרום יש מספיק עבדים, כן? אז כדי לא לדפוק את הדרום לגמרי בייצוג שלהם, אנחנו כן נחשב את העבדים שאסור להם להצביע, אבל אנחנו נחשב אותם בתור כל עבד יהווה 3/5 מאדם לבן. עכשיו לא מדברים, אין מילה עבדים, כתוב other people, כן? All other peoples. אז זה ההתייחסות בערך היחידה שיש בחוקה לזה, ויש את הסעיף שאומר שב-1808, אנחנו 20 שנה כאילו אחרי קבלת החוקה, אנחנו נפסיק בכלל את ייבוא העובדים בכפייה לארצות הברית.
אבל לפני שאנחנו גולשים ככה לתוך המאה ה-19 ולזמן שלפני מלחמת האזרחים, חשוב גם לדבר קצת על זה שבעצם לארצות הברית יש, נקרא לזה, שתי חוקות או שני מסמכים מייסדים. יש את הכרזת העצמאות ותקנות הקונפדרציה, שבעצם הם יגדו או הם, נקרא לזה, נתנו תוקף לאיזשהו ממשל פדרלי. ואחר כך, משהו כמו 8-10 שנים אחר כך, פתאום נכתבת החוקה, והחוקה היא יחסית שונה מתקנות הקונפדרציה. יש כאן איזשהו ניגוד בין האוטונומיה של כל מדינה ומדינה, לבין הממשל הפדרלי, שלאט לאט צובר יותר ויותר כוח, שזה בא לידי ביטוי בחוקה בסופו של דבר.
בהחלט. אז, ופה אנחנו צריכים להבין, לקחת בחשבון, אנחנו דיברנו על מימד החלל, שמשפיע על עולם הרעיונות האמריקאי, כלומר שאתה, ברגע שלא טוב לך, אתה לוקח את המטלטלין שלך ועובר. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על מימד הזמן, שמשפיע על כל ההיסטוריה העולמית, ובטח על היסטוריה של הרעיונות. אנשים לא משנים את דעתם בבת אחת. זה לוקח זמן, זה לוקח נסיבות. אוקיי? לכן, כשאמריקה נכנסה למלחמת העצמאות שלה, עם הקונגרס הקונטיננטלי השני, עם הכרזת העצמאות, היא הבינה ש... היא נכנסה לזה בתור 13 מושבות. היא לא נכנסה לזה בתור אמריקה. היא נכנסה לזה בתור 13 מושבות, נפרדות, כל מושבה תופסת את עצמה כמדינה, נכנסו למדינה, למלחמה הזאת, אנשי וירג'יניה, אנשי מסצ'וסטס, אנשי קונטיקט, אנשי פילדלפיה, ויצאו מהמלחמה הזאת עדיין אנשי מושבות. אוקיי? עכשיו, המלחמה נתנה להם להרגיש שאיזשהו סוג של איחוד צריך, כי כל עוד הם עבדו בצורה שונה, בצורה של מיליציה מפה, מיליציה משם, הם ראו שהתוצאות גרועות. כלומר, הם הבינו שאיזושהי איזשהם סמכויות לממשל כללי צריך לתת, אבל כמה שפחות, כי אנחנו בכל זאת אנשי מדינות שונות. וכך קמו תקנות הקונפדרציה שהוצבו בכוונה כדי שהממשל המרכזי יהיה חלש ככל הניתן. לצורך העניין אפשר להגיד שהממשל המרכזי הוא היה נטול סמכויות באופן כללי ובכוונה. אוקיי? אבל בשנים שחלפו משם ועד לוועדת החוקה, והכרזת החוקה וכינון ארצות הברית כפי שאנחנו מכירים, עברו כמה שנים, והשנים האלה הראו לאנשי המושבות השונות של בנפרד הם יקרסו.
באיזה מובן? מה סיכן אותם? כלומר, ברור שמול אויב משותף, מול מלך אנגליה, יש איזושהי מגמה להתאחד. אנחנו גם מכירים את זה מהחברה הישראלית. כשאנחנו באיזושהי מלחמה, צוק איתן או איזה משהו, פתאום כל החברה הישראלית... מתאחדת יחד וכמעט ואין מחלוקות וכולם מצופפים שורות. אבל כשפתאום אין אויב משותף, למה הם פתאום הבינו שהם צריכים ממשל פדרלי, ממשל יותר חזק, ממשל שיש לו סמכויות, דווקא אחרי שהמלחמה הזאת מול אנגליה נגמרה?
זה מתחיל בשאלות, בסוגיות הכי הכי קטנוניות. בוא נתחיל בזה שאתה מסיים מלחמה, אתה נמצא בחוב. כדי להחזיר כסף עבור ציוד שקיבלת מאירופה, אתה צריך לשלם כסף, כן? החוב הזה ניתן גם לקונגרס הקונטיננטלי, הקרדיט הזה ששליחי הקונגרס כמו ג'ון אדמס וג'פרסון השיגו באירופה, ניתן גם לקונגרס הקונטיננטלי, אבל גם לכל מדינה בנפרד. עכשיו, כל מדינה בנפרד, יש מדינות יותר עשירות שמצליחות לשלם את זה, יש מדינות יותר עניות שלא מצליחות לשלם את זה, אבל חוץ מזה יש לך את החוב הכללי. ואף מדינה לא מוכנה לשלם את החוב הכללי בעצמה. כל אחד מנסה להתחמק ממנו. זה לשאלות אותה הגלובליות יותר. עכשיו, שאלות פשוטות יותר. מה נעשה עם כביש שעובר בין מדינות?
שהוא הכרחי למסחר במדינה המדינה, שהכרחי בשביל לייצא סחורות ולייבא סחורות.
מי יקים גשר על גבול המדינות? כל מיני שאלות קטנות כגדולות כאלה ייצרו את הדרישה לממשל מאוחד. הקשה שברת גב הגמל הייתה מרידה גדולה שהייתה התרחשה במסצ'וסטס, שייז רבליון, שכל מיני חיילים משוחררים, כן, מהצבא הקונטיננטלי שהתגייסו נגד ההבטחה לקבל אדמות אחר כך, או לקבל כל מיני תמיכה מהמדינה שתעזור להם להתמודד, עוד פעם, אנחנו צריך להבין, עיקרים מתגייסים לצבא, כן, הם עוזבים את השטח שלהם, הממשל מבטיח לכם, להם, אנחנו נתמוך בכם, החלקה שלכם לא תמות בינתיים, כן? יש לכם חובות בבנקים, יש לכם חובות לאנשים, אנחנו נתמוך בכם. ברגע שהמדינה, מלחמה נגמרה, העיקרים האלה הרגישו מופקרים, לא רק במסצ'וסט, בכל מיני מקומות. כי כסף להחזיר להם לא היה.
כן, האמת זה מאוד מזכרנו, ככה מי שלמד את ההיסטוריה של האימפריה הרומית, שגם שם, סביב המלחמות וסביב החיילים שדרשו את חלקם, בעצם היה הרבה מאוד רפורמות והרבה מאוד שינויים במשטר של האימפריה הרומית, וככה גם בארצות הברית. כשיוצאים למלחמה ויש חובות ויש חיילים משוחררים שדורשים את שלהם, ויש להם אפילו אולי איזה נשק שנשאר להם, זה יוצר הרבה מאוד מתח.
אני מציע, בוא נחשוב על המצב שלנו כאן, כן? אנחנו אחרי חודשיים של סגר. סגר, כן? זאת אומרת, הרבה אנשים עבדו מהבית, אנחנו לא חיים פה במצב מלחמה וכל זה. כבר אנחנו מרגישים שיש לנו פה הפגנות ויש לנו מחאות, ואנשים יוצאים לרחובות ולובשים חולצות שחורות. איך זה שהממשלה לא דואגת לנו? עכשיו תחשבו על המצב שבו אתם, עזבו אתכם סגר, אתם 4 שנים נלחמים, וכל מה שהקיום שלכם תלוי בו זה חלקה שעזבתם לפני 4 שנים, כן? איך אתם אמורים לחיות מעכשיו אחרי ש4 שנים הייתם בסגר? וזה המצב של העיקרי שהשתתפו בשייז ובלין. עכשיו, לאחר שהמרידה הזאת היא דוקעה, השאלה הזאת של, רגע, אנחנו צריכים להתארגן כמה במלוא עונה, אוקיי? ואז התחילו לחשוב איך עושים את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שיש פה אנשים שלגמרי הבינו שחייבים להתאחד, כמו מה שנקרא, אנחנו קוראים לו פדרליסטים היום, ואז קראו לו פדרליסטים.
כן, הייתה מפלגה, מפלגה פדרליסטית.
מפלגה קמה אחר כך, כאילו, כלומר, אבל אנשים, המובילים של התנועה הזאת קמו כאילו, לפני המפלגה, מדיסון והמילטון וג'יי ואדמס, מבחינה מסוימת. האנשים האלה שהבינו שיש צורך באיחוד חזק, עם סמכויות חזקות של ממשל מרכזי, עם ייצוג חדש, כלל ארצי, שהוא כאילו, זאת אומרת, הקונגרס ואחר כך הסנאט. ולעומת זאת, יש אנשים שעדיין דבקים בתפיסה הישנה, שמה שקיים פה בעצם זה מדינות. כן? מדינות שונות, 13 המושבות האלה. אלה אנחנו קוראים להם אנטי-פדרליסטים, הם קראו לעצמם כך. עכשיו, וכאן קמה החוקה, למי הריבונות בייחוד החדש הזה? אצל מי היא יושבת? האם הריבונות הזאת היא נמצאת אצל המדינות שמסכימות להיכנס לייחוד הזה? או אצל העם. ופה אנחנו צריכים להיזהר. כי ברגע שאנחנו מדברים על מושגים מופשטים כמו העם, אנחנו תמיד צריכים להבין מי נכלל בעם הזה ומי לא. כי המדינות זה דבר שכן היה שם, כן? המושבות האלה זה דבר שכן היה שם ותפקד, ואנחנו, האנשים שחיו במושבות האלה יודעות איך הן מתפקדות, כן? עכשיו אנחנו מתחילים הפדרליסטים אומרים לא. מה שיקבע פה בריבון כאן יהיה לא המדינות שמרכיבות את האיחוד הזה, המדינות, הריבון בסופו של דבר יהיה העם.
העם שכולל את האזרחים של כל המדינות גם יחד.
יפה, אבל מה זה אזרחים? פה מתחילות הבעיות, כי אזרחים זה לא מה שאנחנו תופסים היום כאזרחים, כל פחות או יותר אדם שנולד במדינה. גם לנו יש היום יוצאי דופן, כן? כל מיני מסתננים או לא מסתודנים וכאלה וכאלה. התפיסה הזאת שאזרחות היא דבר שמתבקש, היא לא הייתה התפיסה אז. אז האזרחים, כן? מאלה בעלי זכות הצבעה, זה היו א', רק לבנים, ב', רק גברים, ג', רק אנשים ששילמו כך וכך מיסים. כלומר, זו הייתה שכבה מאוד מאוד מצומצמת, כן? בתוך האוכלוסייה האמריקאית. וההמשך ההתפתחות הפוליטית האמריקאית היא המשך ה-infranchising הזה. המושג הזה, עם, יורד יותר ויותר למטה ותופס יותר ויותר אנשים בתוכו. באותו זמן שאנחנו מדברים על זה, העם זו תפיסה אמורפית יחסית. והאנטי-פדרליסטים אומרים, סליחה, מה זה העם? העם זה כסות. כן? שמשתמשים בפדרליסטים כדי למנוע ריבונות ממדינות נפרדות. זה מושג שהם ממציאים, זה לא משהו שקיים. אנחנו יודעים בדיוק מי יכול להצביע בכל מדינה ומדינה. מי יכול להצביע בתור העם לקונגרס ולזה? זה עוד חזון לבאות. אנחנו לא מבינים את זה. ומפה מתחיל הפיצול הגדול הזה, של למי הריבונות, האם הריבונות היא לעם האמריקאי, שזה התפיסה שתלך ותאפיין את מה שלימים יקרה המפלגה הרפובליקאית, כן, ולינקולן וממשיכיו, לבין האנשים שסבורים, בעקבות האנטי-פדרליסטים, שהריבונות בתוך ארצות הברית, שוכנת בראש ובראשונה במדינות שמרכיבות אותן, ולמדינות האלה יש זכויות נפרדות משלהם, שהממשל הפדרלי אין לו סמכות להתערב בהן.
אז לפני שנגלוש למאה ה-19, הזכרת מקודם איזשהו ניגוד בין הצפון לבין הדרום. מה מאפיין את הצפון ואת הדרום בתקופה הזאת של ייסוד ארצות הברית?
אז תמיד הצפון הוא קצת יותר תעשייתי וקצת יותר מוכוון יוזמה פרטית, בעוד שהדרום הוא קצת יותר חקלאי וקצת יותר מוכוון חברה רב-מעמדית. אבל אני אומר את זה, ואני אומר את זה בצורה מורפלת כזאת בכוונה, כי זה המצב שקיים שם בזמן שמכריזים את החוקה, אבל והחידוד הזה ילך ויתחדד בהמשך. למה? כי בסופו של דבר מדובר בחברה חקלאית גם בצפון וגם בדרום, כן? השכבה שעוסקת במסחר ובהקמת תעשיות היא מאוד מאוד צרה. אין באמת הבדל מהותי מאוד בין הצפון לדרום ברמה הזאת בקפיטליסטיות שלהם. ההבדל הזה ילך ויתחדד בהמשך. יותר מזה, הדרום בזמן ההוא הולך, וכנראה התפיסה היא שהדרום ילך וידמה לצפון יותר. כן? כי את החקלאות הדרומית היא לא, היא הולכת וגובעת באותו זמן, כן? בגלל זה גם התפיסה שהחברת העבדים תלך ותשמיד את עצמה, כי העבדים כבר בסוף המאה ה-18 הם נראים כבחירה לא טובה לקפיטליזם הולך ומתממש, כן? הם נראים כדבר לא יעיל. הם נראים כמשהו שלא מצדיק את עצמו, ובגלל זה התפיסה היא שבאמת, באמת זה הולך להיעלם. ואז, ממש לקראת סוף המאה ה-19, 18, סליחה, בא אילי ויטני וממציא את הקוטן ג'ין, את המנפטה, מה שנקרא בעברית. כלומר, את המכשיר שמפריד היטב בין הסיבים והזרעים של הכותנה, והופך את הכותנה לחתיכת מותג כלל עולמי, שממנו עושים את רוב הבגדים בעולם. זה משהו שאי אפשר היה לצפות אותו כשעשו את כל הסדרי החוקה האלה ודיברו על זה שהעבדות תלך ותתבטל. ופתאום החקלאות בדרום הופכת להיות, בזכות הקדמה התעשייתית, היא הופכת להיות לדבר מאוד מאוד רווחי. הדרום מתחיל לייצר 2/3, אם אני לא טועה, מהכותנה העולמית, הדרום האמריקאי. ובעלי, והעבדים פתאום נהיים מחתיכת מצרח מבוקש. משהו שעוד פעם, לא אבות המהפכה, ולא אבות הפדרליסטים וכל אלה צפו. הם לא ידעו לצפות את זה. אוקיי? פתאום החקלאות בדרום הופכת להיות לוקרטיב, הופכת להיות מבוקשת. והעבדים הופכים להיות מבוקשים. אם אנחנו נסתכל על כל מיני, אנחנו נעשה חתכים של מה קורה עם העבדים בדרום בסוף המאה ה-18, אנחנו נראה שבעלי העבדים בדרום הולכים ומשחררים אותם.
מה כל כך יקר בעבד? כלומר, אם מישהו ככה קצת לא מבין בכלכלה או זה, הוא אומר עצמו, עבד זה מישהו שאני מקבל בחינם, הוא עובד בשבילי מצאת החמה, צאת הנשמה, אני יכול לזרז אותו על ידי מכות שוט ועל ידי כל מיני עונשים כאלה ואחרים, ולכאורה הדבר הכי יעיל שיש.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני חושב שהתשובה לזה לכל אחד מאיתנו שהיה בצבא, יכול להבין את זה היטב, מה זה עבד ואיך זה עובד. אני חושב שהדימוי הטוב לזה הוא נגיד, אני שוב מצטער מראש שכאילו מול כל מי שיכול להיעלב מזה, אבל תחשבו על עצמכם בתור מפקץ בצוות ביחידה מובחרת, קצין של כאילו צוות ביחידה מופרת, שכולם שם מורעלים ורק תן לי ואני אעשה, והעיקר לא, שלא ידיחו אותי מפה ואני אלך למפקדה, ואני כאילו ארוך את עצמי בשביל זה, זה הקפיטליזם הצפוני. עוד פעם, זה, אני קצת מגזים פה, אבל בואו, תנו לי רגע. והקפיטליזם הדרומי, תחשבו על נגד רכב שעובד בבסיס פתוח. ויש לו כל מיני חיילים, יש לו 20 חיילים בעייתיים, כל אחד עם 20 בעיות טש משלו, שהם לכאורה בעצם, כאילו הוא מפקד שלהם, הוא יכול לעשות, שוב, לכאורה מה שהוא רוצה, אבל בפועל, החיילים האלה לא רוצים להיות שם, הם לא רוצים לעבוד, אתה צריך לעשות שמיניות באוויר, כדי להכריח בכל יום נתון מתוך ה-20 אנשים של הצוות של שמופקדים עליך, שלושה יעשו משהו מועיל, בזה בעצם אתה עושה כל היום, כן? על אנשים שמדברים על צבא מקצועי, אז בדיוק על זה הם מדברים. העבדות הזאת של הצבא הלא מקצועי, כן? היא האס הגדול שבשרוולם. וזה, זה בעצם מה ש... זה, זו הבעייתיות בעבדות הדרומית. כלומר, זה שיש לך, לכאורה, עבדים שאתה יכול לעשות למה שאתה רוצה, זה דבר, זה יפה וטוב על הנייר. לך תכריח את העבדים האלה לעבוד בצורה יעילה, באמת מצאת החמה, את הצאת הנשמה. עכשיו, היו בטח כאלה שהצליחו, אבל הם היו מאוד מעטים. והנשמה של העבדים שלהם יצאה מהר מאוד, כי זו עבודה קשה, וזה קשה.
ובאותו זמן אתה גם צריך, בין אם הם עובדים יעיל, בין אם עובדים לא יעיל, אתה צריך לפרנס אותם ולבנות להם בית, ולתת להם אוכל, ולדאוג למלבוש שלהם, ולדאוג לבעיות רפואיות.
לא יודע, אתה נותן מהם את כל היוזמה, וכל הצרכים שלהם אתה צריך לדאוג. בצפון הפועל, אולי, לא יודע, חי לא טוב, והיו הרבה אנשים שאמרו שבצפון הפועלים חיים הרבה יותר גרוע מהעבדים, כן, לא יודעת כמה זו אמת או לא אמת, אבל לפחות כל מיני אפולוגטים של עבדות בדרום, הם כן תפסו, טענו שהפועלים בצפון הקפיטליסטי חיים הרבה פחות טוב מאשר העבדים המאושרים בדרום. לך תדע כמה אמת יש בזה, אבל זה לפחות היה הטיעון. אבל הפועל הזה באמת, הוא, יש לו יוזמה. הוא פועל, הוא יכול להתפטר, הוא דואג לעצמו לבית, הוא דואג לעצמו לאוכל. עבד לא צריך לדאוג לכל זה.
ובסופו של דבר אנחנו מגיעים בזכות מכרי הזהב הזה שנקרא כותנה.
קין קטן.
קין קטן. אנחנו מגיעים למלחמת האזרחים או למבוא שלה. מה קורה שם במהלך המאה ה-19 שבעצם מביא למתח הגדול הזה? מצד אחד גם משקיפים מבחוץ כמו דה טוקוויל אומרים העבדות עומדת להיעלם. הוא ביקר בארצות הברית קצת לפני מלחמת האזרחים. וגם אנשים מתוך ארצות הברית חושבים שזה עומד להיעלם, אבל מצד שני יש לנו את הכותנה שפתאום מהווה הרבה מאוד מהייצוא האמריקאי, הרבה מאוד מיתרות מטבע החוץ האמריקאי מגיעים מכותנה. ומה אכפת לצפון?
קודם כל, זאת שאלה אידיאולוגית, עקרונית. הצפון, שהוא עוד מימי לפני המהפכה האמריקאית, הוא פחות או יותר נטול עבדים, והתנועה שם לביטול העבדות היא לא מתה בעקבות המצאת המנפתה. להם לא אכפת ממנפתה. אין להם יותר מדי סיבות להצדיק את העבדות, אז ההתנגדות העקרונית שהייתה בצפון לעבדות היא נשארה. אלה שמנסים לספר לנו את הסיפור שבסופו של דבר מלחמת האזרחים היא עניין כלכלי, כן? איזשהו ניגוד כלכלי בין אינטרסים כלכליים בין הצפון לדרום, הם חוטים לסיפור, הם חוטים לאמת. כי בסופו של דבר, ההתנגדות לעבדות היא הייתה עניין עקרוני, אוקיי? וההתנגדות העקרונית הזאת יצרה דינמיקה משלה, כי ארצות הברית שוב חזרה לעניין החלל, כן, של ארצות הברית. ארצות הברית הייתה מדינה מתרחבת, היא כל הזמן התרחבה לכל הכיוונים, אבל בעיקר מערבה. והשטחים החדשים שקמו במערב נועדו עם הזמן להפוך למדינות. ואז עכשיו קמה השאלה, האם אלה היו מדינות שתותר בהם עבדות, או האם אלה תהיינה מדינות שכמו רוב המדינות בצפון, תיאסר בהם עבדות.
כלומר, כבר אז, לפני מלחמת האזרחים, יש איזשהו שוני מבחינה חוקית, בחקיקה.
בהחלט.
בין הצפון לדרום, בצפון אסור, בדרום מותר, ובעצם מה שלאותם תושבים, לאותם אזרחי ארצות הברית אכפת כרגע, זה מה צופן לנו העתיד. האם העתיד של הייחוד הזה, עתיד שיהיה בו בקונגרס, רוב למתנגדי עבדות, או רוב לאנשים שהם בעד עבדות? ואם במדינות החדשות תותר עבדות, זאת אומרת שכל הייחוד עלול להפוך לייחוד כזה שבו מותרת בו עבדות, ואנחנו עומדים לאבד את ארצות הברית, ככה אומרים האנשים מהצפון, וכן הלאה בדרום.
בדיוק. עכשיו, זו שאלה עקרונית בגלל איך שהפרלמנט האמריקאי בנוי. יש לנו קונגרס שבנוי על ייצוג רובי, ויש לנו סנאט שבנוי על ייצוג שוויוני. כל מדינה יש בה שני סנאטורים. ועכשיו הצפון אומר, זה מתחיל בתחילת המאה ה-19, רוצים להקים מדינה שנקראת מיזורי, מדינה שהיא, בגלל שהיא דרומית, ואנשים שמכלסים אותם דרומיים, שרוצים עבדות, אז זה אמורה לקום מדינה שבה העבדות תותר. אם תקום מדינה חדשה, זה אומר שא', יתפספו שני סנאטורים, כן? שיפרו את השיווי משקל שיש בסנאט כרגע. הסנאט באותו זמן הוא מחולק שוויונית, חצי צפון, חצי דרום. אם תקום מדינה חדשה, יהיו שני סנאטורים נוספים לדרום. שינוי מאוד מהותי. ואז מנסים להבין, הצפונים מתנגדים לזה, מנסים להקים מדינה חדשה משלהם, שהיא מיין, בסופו של דבר משיגים את הפשרה הזאת שנקראת מיזורי קומפרומייז, נותנים למיזורי לקום, מקימים כנגדה את מיין, אבל קובעים שמעכשיו אנחנו נטיל קו רוחב מסוים, שמצפון הלא העבדות תיאסר, ומדרום הלא העבדות תותר.
וזה בעצם נראה כמו איזשהו קו רוחב שנבחר בשביל לשמור על איזשהו איזון, שהסנאט יהיה לעתיד הקרוב חצי חצי שכזה. ואף אחד לא יטיל את האידיאולוגיה שלו על כלל הייחוד.
יפה. אבל המיזורי קומפרמייז, לפשרת מיזורי הזאת יש מנגדים, הם מדרום והם מצפון. מצפון אומרים, אנחנו אוקיי, שוויון אנחנו עדיין שומרים, אבל העבדות תתפשט הלאה, ואנחנו לא רוצים יותר עבדות. אנחנו לא רוצים שמדינות חדשות שתקומנה, תקומנה עם עבדות. מהדרום אומרים, אותו דבר, רק ההפך. כן, כרגע השוויון הוא בסדר, אבל מי אתם לאסור עלינו להקים מדינות עם עבדות? גם מצפון. בקיצור, הקומפרומייז הזה הוא מחזיק מעמד קרוב ל-30 שנה, עם כל הביקורת, עד לפרשת דרד סקוט, כן? שבה עבד מנסה להשתחרר באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט העליון של ארצות הברית, עבד שנמצא בצפון, במדינה שבאילנוי, אם אני לא טועה, שם העבדות אסורה, אז הוא מנסה על הטיעון הזה שלא יחזירו אותו לדרום, למרות שבחוקה נכתב שחור על גבי לבן, שרכוש והכוונה אל העבדים, כן, ששייך לאנשים במדינה אחת, מוכרח להיות מוחזר לשם גם אם הוא לא נתפס כרכוש במדינה אחרת. זה מין...
כן,
ניסוח מעופל כזה שנועד בסופו של דבר להחזיר את העבדים הנמלטים מהצפון לדרום.
כן, האמת זה, המקרה הזה הוא בכלל מאוד מוזר לאזרח בין ימינו, שכמובן, אם הוא לא למד את אותה תקופה, אז יש לו המון אנכרוניזם, אבל כלומר, יש אזרח מהדרום שיש לו עבדים, והוא מטייל עם העבד שלו ברחבי ארצות הברית בצפון, ופתאום הוא נפטר. ואז העבד הזה תובע אותו בבית המשפט העליון, ואומר, אני בכלל לא אמור להיות מוחזר למדינות הדרום, אני לא רכוש במדינה הזאת עכשיו, שאני לא עובר בצבא בכלל.
זהו, שם הוא טבע את אלמנתו, בקיצור, זה פחות חשוב, אבל מה שחשוב לענייננו, שבית המשפט העליון האמריקאי, קבע שתי קביעות, במקרה ההוא, מאוד מאוד רציניות, והמקרה הזה לא סתם נזכר לדיראון עולם שם, זה באמת, בתפיסת המשפט האמריקאי, זה נחשב לפסיקה הגרועה ביותר בהיסטוריה שלו,
גם מבחינת הסמנטיקה, כלומר הסמנטיקה שם היא מזעזעת ובחירת המילים היא מזעזעת. עזבו רגע את המסר, אבל מי שיקרא את זה בנימינו יגיד מה זה הגזענות המזעזעת הזאת של בית המשפט העליון.
כן, אבל מי שיגיד את זה הוא לא מבין עד כמה הגזענות מפושטת באופן כללי בחברה בכלל בעולמית, כאילו הלבנה או כל חברה בעצם למדות לטעם מן הטעם הזה בארצות הברית בפרט, כן, כאילו לינקולן הוא לא פחות גזען מאשר השופט טאוני שקובע את הפסיקה הזאת,
ומה נקבע שם בדרד סקוט?
בדרד סקוט נקבעו שני דברים נורא חשובים. אחד, ששחורים לא יכולים להיחשב לאזרחים, נקודה, כלומר אין להם שום זכות עמידה מול בית משפט העליון אמריקאי.
כלומר אין להם סטנדינג, אין להם...
כן.
כלומר מראש העתירה שלו אמורה ליפול על, כן. על מטעם מיהו, ולא מטעם מה הוא טוען.
יפה. ובית, שפשרת מיזורי היא בלתי חוקתית. למה? כי היא מפרה את החוקה מהבחינה הזאת שהיא אוסרת, היא נותנת לממשל הפדרלי להתערב בבחירות הרכוש, כן? של אנשים מהדרום. החוקה קובעת שהממשל הפדרלי לא יכול לקחת את הרכוש של אנשים בלי לשאול אותם. ואם אתה קובע שמדינה הזאת העבדות אסורה, מדינה חדשה שתקום, זו בעצם התערבות פדרלית אסורה במה שנקבע לגבי רכוש בחוקה. אוקיי? ולכן הפשרה הבאה, בגלל שהפשרה הזאת, החקיקה הזאת בוטלה, נפסלה, היה צורך להקים חקיקה חדשה. החקיקה החדשה הזאת, היא מה שנקרא, אם אני לא טועה, נברסקה-קנזס אקט, חוק נברסקה וקנזס. עוד פעם, שתי מדינות שאמורות לקום באותו רגע, אחת היא נברסקה שבה העבדות אמורה להיות אסורה, השנייה היא קנזס שבה העבדות אמורה להיות מותרת. אומרים, אתם יודעים מה? בגלל שאנחנו כבר לא יכולים לטעון את זה, לעשות את זה באותם קווים של, שעשינו במיזורי, קומפרומייז, בית משפט אוסר עלינו, מעכשיו הקביעה תהיה על פי החלטת הרוב במדינה שתקום. התפיסה היא, עוד פעם, זוכרים שאנחנו דיברנו, פדרליסטים ניצחו והם אמרו שהריבונות נמצאת בעם, בינתיים, ב-60 שנה בערך שחלפו מאז, התפיסה השתנתה לעבר הריבונות נמצאת במדינות שמרכיבות את הייחוד הזה. כלומר, אם העם במדינה הזאת החליט שהוא רוצה פה עבדות, זה מה שיהיה. ואם העם החליט שהוא לא רוצה פה עבדות, זה מה שיהיה. עכשיו, בנברסקה לא עמדה השאלה הזאת בכלל, היא הייתה רחוקה ולא היה בה התאמן האנשים ולא היה בה עבדים. אבל קנזס, שהייתה באמצע המדינה, וסמוכה גם לצפון וגם לדרום, היה לגבול סמוך גם לזה, שם התחילו מאומות, מה שנקרא בלידינג קנזס, כי התחילו להגיע לשם כל מיני אידיאולוגים, אנשים אידיאולוגיים מאוד מהצפון, שביקשו להפוך שם לרוב ולקבוע שהמדינה הזאת העבדות בה תהיה אסורה, ובאותה מידה הגיעו לשם אנשים אידיאולוגיים מהדרום, שאמרו, אנחנו נהפוך, אנחנו נראה לכם מה זה.
וזה בעצם המבוא למלחמת האזרחים.
זה המבוא למלחמת האזרחים האמריקאית, בלידינג קנזס, המון 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 תקריות דמים, בין מתנגדי עבדות לחסידי עבדות. עכשיו, מי שמנסה לעוד פעם לצמצם את זה לשאלה כלכלית, הוא באמת לא יודע על מה הוא מדבר. אנשים הרבה פחות הולכים למות על רכוש, מאשר על שאלות עקרוניות ורעיונות ואידיאולוגיה. וזה מה שקרה בקנזס בפועל, וזה מה שהביא להתפצלות של פיצול במפלגה הדמוקרטית, ולהקמת המפלגה הרפובליקנית ברשות לידקולן.
ומה קורה אז? כלומר, באמצע המאה ה-19, שם אחרי שקנזס מדממת לה?
הציבור האמריקאי מגיע למסקנה שככה אי אפשר להמשיך. אנחנו לא יכולים, זה הנאום הגדול של לינקולן הזה, House Divided Cannot Stand, הוא מתבסס על משהו. House is obviously divided, כלומר, הבית באמת מתחיל להתפצל ולהתפרק. באמת יש ניגוד אידיאולוגי מאוד 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 רציני בשלב הזה בין הדרום לצפון, והדרום מחליט שככה אי אפשר להמשיך ומתפצל.
ואז בעצם אפשר להגיד שהוא מתפצל בין הזמן שלינקולן נבחר לבין הזמן שהוא נכנס לאופס. כלומר, בארצות הברית יש איזשהו מרווח זמן די גדול בין הבחירות שמתרחשות בנובמבר לבין הכניסה בעצם של הנשיא למשרד שלו והפעלת הסמכויות והשבעתו וכו וכו. ובתקופה הזאת בעצם הדרום מחליט, אנחנו כבר לא משחקים, אנחנו בוחרים לעצמנו נשיא חדש, ואנחנו לא חלק מהייחוד הזה, ואנחנו לא מחויבים להחלטות של הייחוד הזה, ובעצם פורשים ממנו. מה הטענה שלהם?
הטענה שלהם ברוח הזמן היא שמי שמרכיב את הייחוד הן המדינות, לא העם. ולכן, אם המדינות א', ב' וג' החליטו שהן לא רוצות להיות יותר חלק מהייחוד הזה, יש להם את הזכות להתנתק ממנה. עכשיו, זו בהחלט הפרה של ההסכם החוקתי, כן? שהוקם מראש בהנחה שכאילו לא, הריבונות שוכנת בעם ולא במדינות. אם רוב העם הוא בעד האיחוד, ורוב העם שבחר בלינקולן כביכול הצביע לאיחוד, אז ההתנתקות של המדינת הזאת האלה היא הפרה של החוקה. בעוד שאנשים במדינות האלה אמרו לא, סליחה, מי שהרכיב את האיחוד היו המדינות, לכן למדינות, אם אני הסכמתי לחוזה הזה, יש לי באותה מידה לסיים אותו. זאת אומרת, באותה מידה יש לי את הזכות לסיים אותו. יש פה שתי תפיסות שונות לגמרי של מה שמרכיב את ארצות הברית. אוקיי?
ובעצם לינקולן הוא לא פותח במלחמה, כלומר אנחנו היום מקובל לומר, למי שלא מכיר את התקופה הזאת לפרטי פרטים, שבעצם הצפון פתח במלחמה נגד הדרום, ובעצם רצה להשליט את הריבונות שם, אבל אפשר לומר שלינקולן מנסה בכל דרך שלא תהיה, לשמור על האיחוד, לא לפתוח במלחמה, הוא מנסה כל מיני פשרות כאלה ואחרות עם הדרום, קורא להם בואו תהיו חלק, גם בנאום השבעה שלו.
שני הצדדים לא רוצים במלחמה, אבל אני שואל את השאלה העקרונית, האם להשלים עם הקרע הזה או לא להשלים איתו. הצפון לא מוכן להשלים אותו בשום תנאי. לינקולן לא מוכן להשלים עם הקרע הזה בשום תנאי. הוא מוכן להמון המון פשרות, כן, כדי לגשר על זה. הוא אומר בצורה מאוד פשוטה, כלומר, אם אני הייתי יכול לשמור על האיחוד הזה בלי לשחרר אף עבד, הייתי שומר על האיחוד הזה בלי לשחרר אף עבד. אם הייתי צריך לשחרר חלק מהעבדים וחלק לא, הייתי עושה את זה. אם הייתי צריך לשחרר את כל העבדים, הייתי עושה את זה. זה לינקולן. מבחינתו, האיחוד הוא במקום הראשון. גם הדרומיים לא רוצים במלחמה. אגב, ששוב, יש שם דינמיקה של מה זה דרום, כן? כי בהתחלה מתתקות המדינות הכי דרומיות, ואז עם תחילת הלחימה בעצם כמה מדינות דרומיות מצטרפות לצפון, וכמה מדינות שהיו בתווך מחליטות שלא, לא, הם דווקא עם הדרום, למשל אותה וירג'יניה, או אחת המדינות הכי חשובות באיחוד, היא בהתחלה לא רצתה להצטרף לא לזה, ולא, היא רצתה להישאר בצפון, אבל ברגע שהתחילה המלחמה, היא אמרה סליחה, אנחנו בכל זאת בדרום, אנחנו רוצים לשמור על העבדות, אנחנו רוצים להיות עם שכנינו, אנחנו מאמינים בזה שלמדינות יש את הזכות להתנתק.
ובעצם ממה שאתה מתאר עד עכשיו, נראה שמלחמת האזרחים פחות פרצה אולי בגלל קטע אידיאולוגי של כן עבדים לא עבדים, אלא יותר במובן הזה של הזכויות של המדינות מול הזכויות של האיחוד או העם האמריקאי.
קשה לענות על זה. כלומר, היא ללא ספק פרצה בגלל שאלת העבדות. אי אפשר לעקוף את זה. הצפון לחץ לביטולה, הדרום לחץ לכינונה. אי אפשר לעקוף את השאלה הזאת. אבל כשמדברים על זה, בסוף מדברים על זה, כאילו, אז דיברו על זה ברמה יותר מרוממת מזה. זה לא היה רק העניין של הם רוצים לקחת לנו את העבדים. כאילו זה לא דבר נוח להגיד. התעמולה דיברה באמת, האם זו שאלה של זכויות של מדינות, או האם זו שאלה של זכויות של מדינות מול הממשל הפדרלי, או האם זו שאלה של העם והרוב שלו. ועד כמה לממשל הפדרלי, שנבחר על ידי הרוב של העם, יש זכות להכריע בתוך המדינות השונות. זה מין רבדים שונים של תעמולה, אבל אני חושב שברגע שמנסים להתעלם מהרובד הבסיסי הזה, שבסוף מדובר פה בשאלה של עבדות, זה באמת לעשות שקר להיסטוריה. כלומר, זה לגמרי שאלה של עבדות. לינקולן נבחר על התנגדות שלו לעבדות. המפלגה הדמוקרטית, למה הוא נבחר? כי המפלגה הדמוקרטית, יריבתו, התפצלה. היו דמוקרטים צפוניים, היו דמוקרטים דרומיים. בגלל זה הוא הצליח לנצח. המפלגה הדמוקרטית התפצלה גם על השאלה הזאת של העבדות. בקיצור, זה, אבל מצד שני, אי אפשר גם לנתק באמת את התפיסה הזאת, כמה מותר לריכוזיות להשפיע על הסמכויות המקומיות, כמה מותר לכוח הריכוזי הפדרלי להשפיע על הסמכויות. אי אפשר להתיר את הקבל, את הסבך הזה. זאת אומרת, זה באמת מורכב, אין מה לעשות.
אחד הדברים הנראה לי המשונים בשבילנו כישראלים, זה היום אנחנו מסתכלים על אמריקה, על ארצות הברית, בתור עם אחד, מדינה אחת. כלומר, אם מישהו יגיד לנו, אני מווירג'יניה, אני ממסצ'וסטס, אני מקליפורניה, בסדר, נו, זה, מה זה כל כך משנה, אבל נראה שבאותה תקופה, במאה ה-19, יש מי שאומר שמלחמת האזרחים בעצם יסדה את העם האמריקאי כעם, ולא כמדינות נפרדות. כלומר, שהאתוס האמריקאי הפך להיות מאתוס של מדינות, שיותר חזקות ויותר מעצבות זהות אישית של בן אדם, למשהו שהוא יותר כלל אמריקאי.
תראה, בהחלט יש את זה. בהחלט, החוויה האיומה הזאת של מלחמת האזרחים, אחד הלקחים הכי חשובים בה, הוא ש... אנחנו לחמנו פה על אחדות, כן? אנחנו לחמנו פה על מדינה אחת מאוחדת. עם זאת, אנחנו רואים שעד היום, עד עצם היום הזה, לא נעלמה התפיסה הזאת האמריקאית של אני שייך לאיפה שנולדתי. עד היום, דרום חוגג את גיבורי מלחמת האזרחים מהצד שלו. גם כאילו, אתה לא חייב להיות גזען בדרום כדי... להתגאות ברוברט אילי, כן? באמת. התפיסה המקומית הזאת היא עדיין מאוד חזקה בארצות הברית. כן, יש שם הרבה יותר מוביליות עכשיו בין מדינות, אנשים נולדים בני אחת, או עוברים לאחרת, מטיילים. זה, כל זה קיים, אבל התפיסה המקומית שם היא עדיין נורא חזקה. אנחנו בכלל, קשה לנו בישראל בכלל להבין את האתוס האמריקאי הזאת מבחינה של... אחוזי ההצבעה, למשל, לנשיאות, הם נורא נמוכים שם בהשוואה אלינו. אנשים שם ממש מעט מצביעים לנשיאות, לקונגרס, לסנאט, ואנחנו חושבים שכאילו הם לא מעוניינים בכלל בפוליטיקה האמריקאים, בגלל שאחוזי ההצבעה כל כך נמוכים. אבל זה לא נכון. האמריקאים, בגלל שיש להם כל כך הרבה שלטונות מקומיים, כן? הם צריכים לבחור את השריף, הם צריכים לבחור את השופט המקומי, הם צריכים לבחור את התובע הכללי של המחוז, של המדינה, של הזה. יש להם 20,000 בחירות, אצלנו יש רק כאילו מה, רשות מקומית ובחירות כלל ארציות. אצלהם יש עשרות בחירות, יש להם כל שנה איזה משהו, וכמה פעמים בשנה איזה משהו.
ולשם הם מצביעים, לשם הם משתתפים, בבחירות של השריף ובחירות של הפרקליטות.
כן, כן, כן. כלומר, אנחנו מאוד מאוד שונים מהבחינה הזאת. אצלנו תפיסת החלל היא אחרת לגמרי מאשר תפיסת החלל האמריקאית. רוב האמריקאים, כן? טוב, אני לא יודע בגבי סטטיסטיקה עכשיו, אבל לפחות לפני כמה שנים אפשר היה בכיף לטעון שרוב האמריקאים כנראה שלא יצאו את הקאונטי שלהם, שלא לדבר על הסטייט, שלא לדבר על לבקר באירופה או במקום אחר.
בכלל, לא עליהם, לרוב האמריקאים עד היום אין בכלל דרכון. כלומר, בשביל לטוס למדינה אחרת, התיירות שם היא בכלל פנים ארצות הברית. האמת, אחד הדברים שמי שלומד את ארצות הברית מגלה ישר, זה כמה הגודל של המדינה משפיע. וגם הפדרליסט מתחיל בתיאור הזה של אנחנו אמנם פירוסים על שטח גיאוגרפי ענק, אבל נצליח לכונן רפובליקה אחת. דטוקוויל, יש לו פרק שלם ומאוד משעמם על כמה שארצות הברית גדולה, ואף על פי כן הם הצליחו לקונן איזושהי מדינה אחת.
כן, זה היה חתיכת פולמוס הגדול של בזמן שכתבו את הפדרליסט, בזמן שהיה ויכוח הזה, אם לאשרר או לא לאשר את החוקה, הרי מה הנסיבות של פדרליסט? פדרליסט נכתב כדי שמדינת ניו יורק, אחת המדינות החשובות ביותר בייחוד, תאשרר את החוקה שהתקבלה. כן? בלעדיה, אם ניו יורק לא הייתה מאשרת, היו שתי מדינות שמתנדדות, זה ניו יורק ווירג'יניה, ובלעדיהן לא הייתה מתקבלת חוקה. ובניו יורק, המילטון, כן, שניו יורקי החליט שהוא רוצה לעשות מסע תעמולה בעיתונות, תחת שם את פובליוס.
כן, רק אני אגיד בהערת אגב, אלווי עלינו מסע תעמולה כזה, בכל מערכת בחירות, בכל דבר שבו אנחנו מתעסקים בפוליטיקה, כזה מלומד, כזה פונה לשכל ולא לרגש, ובאמת ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם זה המאמרים בעיתון של אותה תקופה...
תשמע, אני פה, אתה יודע מה, אתה מפתר אותי, אז אני אשים פה כוכבית קטנה. האנשים שיזדו את ארצות הברית, כלומר, האבות המייסדים, אלה שחתומים על הכרזת העצמאות, ואלה שחתומים על הפולמוס החוקתי הזה ועל כינון החוקה, זה קובץ מצומצם של כמה עשרות אנשים, הכי מדהימים מבחינה של עשייה ומחשבה, שאני אי פעם פגשתי בכלל בלימודי היסטוריה שלי. זה, הרמה שלהם היא לא תאומן, כמה דברים הם קראו, כמה דברים הם תוך כדי זה עשו, באיזה אלגנטיות, כן, מדינית, ממלכתיות הם התנהלו, זה מטורף. זה, אני לא, שוב, אתה יכול למצוא דמות מדהימה כזאת ודמות מדהימה כזאת, אבל זה שיהיו כמה עשרות אנשים כאלה באותו זמן שפועלים פחות או יותר לעבר אותה מטרה, אני לא חושב שיש לזה אח ורע בהיסטוריה העולמית. ולכן, כאילו, לא מפתיע אותי שארצות הברית היא מה שהיא, כן? אם היא עדיין משמרת כמה מהעקרונות שהנחו את האנשים האלה. אבל חזרה לענייננו, לעניין הפדרליסט, אז הסיפור הזה של החלל האמריקאי, זה היה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים להבין שמסורת הרפובליקנית באותו זמן הייתה דבר חדש, אוקיי? לרוב המדינות היו מונרכיות. לכן, רפובליקות היו ספורות, היה הולנד, היה, אני יודע, ונציה, עוד כמה דברים, ממש ממש מעט, אבל הרוח הייתה שזה הדבר לעשות. אבל מה? האוטוריטה הגדולה ביותר במדע המדינה באותו זמן, כן? זה היה מונטסקיה. ומונטסקיה ברוח חוקים כותב שהניסיון ההיסטורי מראה לנו שרפובליקה היא דבר למקומות קטנים. איפה שאנשים יכולים בהשתתפות ישירה, כן? כל דבר יכולים לכונן אסיפה ולהצביע על כל העניינים שלהם באופן יחידני, כן? כלומר, כל בן אדם שהשתתף בפוליטיקה, צריך להיות בקיצור ערים קטנות, כן, או מקסימום עיר גדולה, זה יכול לעבוד בתור רפובליקה. ונציה, הולנד הקטנטנה הזאת, זה מקומות שבהם הרפובליקה יכולה לעבוד. כל מדינה גדולה, שבה לוקח זמן בין קבלת ההחלטה לביצוע שלה, היא צריכה להתנהל על ידי מונרכיה. כן, מונרכיה שהיא צריכה להיות כמובן משכילה ונאורה וכל זה, אבל מונרכיה.
כן, האמת אפשר לומר שהם גם הקשיבו למונטסקיה, וגם לא הקשיבו למונטסקיה.
נכון, איפה שלא היה נוח, לפדרליסטים אמרו מונטסקיה, פה, סליחה, מונטסקיה טועה, דווקא בגלל שאנחנו כאלה גדולים, אנחנו יכולים להצליח, והנה תראו לראיה, אתם עד עכשיו הייתם 13 מושבות, כן? כל מושבה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממה שמונטסקיה מתאר בתור רפובליקה מוצלחת. כל מושבה כזאת, כלומר, אם אתם חושבים לכם בווירג'יניה בתור מקום רפובליקני, אתם פי אלף יותר גדולים מכל מה שמונטסקיה העלה על הדעת. ואצלכם זה מצליח. למה אצלכם זה מצליח? דווקא בגלל הגודל, דווקא בגלל שבן אדם שלא מסכים עם איזושהי החלטה שרירותית של הממשל יכול לקום ולעבור, כן? דווקא בגלל זה אתם פחות סמכותניים ויותר דמוקרטיים ויותר רפובליקנים.
ומצד שני, המשטר המקומי בארצות הברית הוא עד היום משהו שיש לו הרבה מאוד כוח. זאת אומרת, אצלנו, אתה גר ביישוב, אז הוועד מחליט מעט מאוד החלטות לעומת הממשלה אשר בירושלים. ולעומת זאת, בארצות הברית, אם מישהו גר בעיר קטנה, אז המועצה המקומית שם מחליטה הרבה יותר החלטות, וגם אתה בכלל הזכרת לפני כמה דקות, את זה שהם בוחרים את השריף, הם בוחרים את המפקד מחוז של המשטרה, הם בוחרים את המפקד משטרה העירוני, הם בוחרים את הפרקליט, כלומר, הפרקליטות נבחרת על ידי העם, זה משהו שיש לו המון כוח, וזה גם משפיע על ביצוע מדיניות.
בהחלט, אבל שוב, זו מסורת שהיא מעיקרה אנגלית, כן? היא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לו, כלומר, המסורת שלנו בישראל, אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו איכשהו שייכים למנדט הבריטי, ויש פה איזה שבזה. בסוף, בסוף, התפיסות שלנו הן מאוד מאוד, שעטנז מוזר בין יומרות לממשל נוסח אנגלוסקסי, אבל בפועל יש פה המון המון טורקיות ומזרח אירופאיות בערבוב כזה. זה מה שיש לנו. אנחנו לא מבינים כאילו איך אפשר לתפקד ברמה מקומית בצורה מוצלחת ו רובסט, כמו אומרים באנגלית, בצורה נחושה וחבל, אני חושב. כן.
האמת, אחד הדברים המטרידים בנושא של השיחה שלנו זה ש אותם אלה שמאמינים שיש התקדמות בהיסטוריה, יש פרוגרס בהיסטוריה, כלומר ההיסטוריה הולכת ומתקדמת, נתקל במקרה האמריקאי כמקרה שנקרא לזה הנאורות הלכה אחורה. זאת אומרת, המייסדים של ארצות הברית, אותה קבוצה מופלאה שתיארנו מקודם, הייתה קבוצה באמת נאורה שדגלה בהרבה זכויות ומאוד רצתה לקדם את ההיסטוריה לכיוון חיובי, ושארצות הברית תהיה the city on a mountain, the city on a hill. ואנחנו רואים שדווקא ככל שעבר הזמן, ב-60 שנים, 70 שנים הראשונות של ארצות הברית, המגמה הולכת למגמה פחות, נקרא לזה חיובית, מנקודת מבט של נאורות. הולכת ליותר עבדות, יותר שעבוד, לפחות במדינות הדרום, ונראה שבמקום שההיסטוריה תצעד קדימה לאיזשהו כיוון יותר טוב, היא הולכת לכיוון יותר גרוע.
תראה, אני לא מאמין שלהיסטוריה יש וקטור. אנחנו בהחלט רואים את זה בארצות הברית, כלומר, בהחלט סוף המאה ה-19 הייתה בה הרבה יותר נאורה מאשר אמצע בה... סוף המאה ה-18 הייתה בה הרבה יותר נאורה מאשר אמצע המאה ה-19. דברים שלא עלו על הדעת בסוף המאה ה-18, כמו לעשות הגנה אידיאולוגית רעיונית לעבדות, זה לא היה, אף אחד לא היה יכול לחשוב על זה בכלל בסוף המאה ה-18. היה ברור לכולם שעבדות היא רוע, היא חטא, היא עוול שצריך לסיימו, בצורה כזו, בצורה אחרת, בהדרגתיות כזו או אחרת, אבל זה היה ברור לכולם. אנחנו מסתכלים אפילו בבחינה סוציולוגית, אנחנו מסתכלים על כמה עבדים יש בדרום, כמה כאילו שחורים משוחררים יש בדרום ב-1790, אז זה יהיה לך נגיד 2.5%. אנחנו נסתכל על עבדים משוחררים 10 שנים אחרי זה, יש 13.5%. זאת אומרת, בעלי העבדים הולכים ומשחררים אותם. אפילו אנשים שיש להם תפיסות אריסטוקרטיות מובהקות, כמו ג'ון רנדולף מרואנוק, היה פוליטיקאי מעניין מאוד כזה מדרום, אגב דודנו של ג'פרסון. הוא היה באמת התגלמות האריסטוקרטיה הדרומית, היה נכנס לקונגרס כשהוא מלווה בפמליית עבדים וכלבי צייד, היה לבוש כמו איזה טורי הכי דנדי אנגלי, התבטא בצורה הכי אנטי נאורה שיש, אנטי ממסדי, באמת, מה שאתה, התגלמות הרוע הדרומי הזה, כן? הבן אדם הזה, כשהוא לקראת סוף חייו, זה 1820, אני חושב משהו כזה, כותב צבא, שבה הוא כותב, אני, הדבר שהכי נורא שהיה לי בחיים, זה שהייתי בעל עבדים. אני משחרר את כולם, נותן להם את, את כל ה-allowances, כאילו לחיים בהמשך. זה העוול הכי גדול המוסרי שהייתי, אם הייתי יכול, לא, לא, זה לא היה קורה. זו רוח התקופה של סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. כך 10 שנים קדימה, אתה מתחיל לראות כל מיני פיציו כאלה, של, כל מיני אידיאולוגים, של לגמרי של עבדות, של חברה פאודלית, שאומרים, הדרום שלנו, זה הדבר הטוב ביותר שאפשר למצוא לחברה האנושית, כי החברה האנושית היא אוסף של קניבלים, שרק סמכות קשוחה יכולה להפוך אותם לחברה מתפקדת. וזה מה שיש לנו בדרום, יש לו חברה פטריארכלית בדרום, לעומת הצפון הנורא והיום הקפיטליסטי שלכם, עם כל היוזמה החופשית שלכם, שהופכת את הפועלים במפעלים שלכם לגרועים יותר מעבדים. תראו את העבדים שלנו, הם כאלה מאושרים, אתם מסתכל עליהם כשהם יושנים, יש להם חיוך מרוח על הפנים, סימן שהם מבסוטים.
משהו כזה אריסטוטלי, או שאדם נולד כעבד, או שאדם נולד כבן חורים.
אגב, שוב, אני בתור מי שמתעניין באמת בביקורת רדיקלית על ליברליזם, אנשים כמו פיץ יו, כמו ג'ון סי קלהון, באמת האידיאולוגים הגדולים של העבדות הדרומית, שקמו באמת באמת המאה ה-19, הם נורא מעניינים אותי, כי יש בביקורת שלהם באמת מחשבות מעניינות. אתה זוכר שבתחילת השיחה שלנו דיברנו על זה שהחברה האמריקאית, באות המייסדים, הם נורא נורא הסתמכו על לוק, כאילו, על זכויות, תפיסת הזכויות הטבעיות. באו אנשים האלה, אמרו, סליחה, על מה אתם מדברים? איזה זכויות טבעיות? איפה ראיתם אדם שיש לו זכויות טבעיות? בני אדם, באופן אמפירי, הם נמצאים בתחרות. כן, אז עוד לפני שדרווין יצא וזה, וכל הסוציאל דרוויניזם הזה, הם נמצאים בתחרות, הם שונאים אחד את השני, הם רוצחים, הם אנסים, הם זה. רק כוח הזרוע, רק חברת מעמדות נוקשה. זה מה שהופך את החיים לנסבלים. זה מה שהופך את החברה למתפקדת. וזה מה שיש לנו בדרום, וזה הערכים שלנו. האידיאולוגיה הזאת מופיעה באמצע המאה ה-19. כהמשך לכל התפיסות האנטי-נאורות, אנטי-נאורות באירופה שמתפשטות שם. זה גם בסוף הרקע לכל מטאוריות גזעיות של גובינו. אגב, דיברנו על תוקפיל, גובינו היה מזכיר של תוקפיל, כן? תוקפיל היה אחלה ליברל שבעולם. המזכיר הצעיר שלו זה גובינו, שהיוצר של התיאוריה הגזעית הראשונה שיש לנו ב... ושוב, תוקביל מתווכח עם גובינו, אומר לו, פתאום, זה היום ונורא מה שאתה אומר פה, זה דברים שלא יעלה על הדעת. עדיין, מי שמצליח בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה כל מיני סוציאל דרוויניסטים כאלה, ואנשי תפיסות הגזע, וכל הסיפור של האוגניקה שלנו, כן? של הנדסה חברתית.
כן, שהייתה מאוד חזקה בארצות הברית, אפילו בתוך המאה ה-20.
נכון. לא אפילו, בדיוק במאה ה-20, זאת אומרת...
אני אומר אפילו, בשביל להדגים את זה, שמי שמצפה לאיזשהו פרוגרס בהיסטוריה, ושככל שאנחנו מתקדמים לשנה יותר מאוחרת, אנחנו נגלה תפיסות יותר נאורות, יותר מתקדמות,
בהחלט.
יותר שוויוניות בין אדם לחברו, הוא צפוי להתבדות.
בהחלט. אף אחד בסוף המאה ה-18 לא יכול היה לדמיין לעצמו, ולו חלקיק מן הזוועות שהמאה ה-20 הביאה לאנושות. חלקיק מהזוועות האלה הוא לא יכול היה לדמיין. באמת, כמה ש... אתה יודע, בתור היסטוריון, אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, לאיזה תקופה היית רוצה לחזור בעבר? מה נראה לך התקופה? אני, כמובן שאני אומר להם, אני לא רוצה לחזור שום תקופה בעבר, אני מאוד מאוד מבסוט ממה שיש לנו כרגע. תודה רבה. עם זאת, אתם מרקמים לי את הידיים, יש שני מקומות שהייתי מוכן לבלות בהם קצת זמן. אחד, זה באמת כל ה-conventions האלה של אבות המהפכה האמריקאית, באמת זה נראה לאנשים מרתקים.
להיות שם סממית על הקיר.
בדיוק. אז זה מקום אחד, ואם אני כבר צריך לחזור לעבר, לחיות באיזה תקופה, תנו לי איפשהו מאה ה-19, איזושהי אנגליה, צפון ארצות הברית במאה ה-19, באמת נראה סופר רגוע לעומת המאה ה-20, שבה נולדתי אני. באמת נראה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נאור, עם הרבה יותר כבוד לשכל ולתבונה, מאשר אנחנו קיבלנו במאה ה-20, שבה קיבלנו את ההתפרצות הרגש והזה. אז כאילו, כשאתם מדברים איתי על קדמה בהיסטוריה, והתפתחות הנאורות וזה, אני לא יודע. ההיסטוריה לא מראה לנו את זה. ההיסטוריה מראה שאין לה תסריט, היא נעה לכל כיוון שהיא רוצה. לנו היום, ב-20-30 שנה האחרונות, מאוד נוח לדבר על זה שאוקיי, אנשים יהיו קצת יותר רכים, קצת יותר נחמדים, קצת יותר סובלניים, אני נורא רוצה להתבדות. אני חושב אבל שהדברים האלה יכולים לתפוס תפנית מאוד מאוד מפתיעה לרעה בכל רגע נתון.
אחד הדברים הנראה להם מעניינים שישראלים שרואים סרטים או סדרות, בדרך כלל רואים איזושהי הצגה של ילדים בבית ספר אמריקאי שמציגה את האבות המייסדים של ארצות הברית. ואחת הדמויות המפתיעות באבות המייסדים זה דווקא לינקולן, שהוא לא היה מאבות המייסדים, בעצם האבות המייסדים יסדו את ארצות הברית בסוף המאה ה-18, וושינגטון, ג'פרסון, מדיסון, המילטון והחברה האלה, ופתאום יש לנו את לינקולן 70 שנה אחר כך, שהוא מופיע בכל ההצגות האלה. איך ארצות הברית יצאה ממלחמת האזרחים, כשלינקולן הוא פתאום הופך להיות איזה דמות מיתית כזאת, שאפילו טראמפ לאחרונה עשה את הרעיון שלו מול האנדרטה של לינקולן? איך הוא הפך להיות אחד מהאבות המייסדים, ונאום גטיסבורג הפך להיות כזה נאום חשוב, כמו הכרזת העצמאות או החוקה?
תראה, אני אענה לך מאוד בזהירות, כי לינקולן הוא דווקא דמות שמאוד רחוקה מההתעסקות המקצועית שלי, כי הוא לא בדיוק תרם להיסטוריה של רעיונות פוליטיים. לינקולן לא היה תיאורטיקן פוליטי. לינקולן בראש ובראשונה היה איש מעשי. הוא היה עורך דין, ממולח מאוד, אדם נחוש מאוד, ואיש של מעשים. באמת, תיאוריה פוליטית ממש ממש לא עניינה אותו. אבל לינקולן חקוק בזיכרון האמריקאי בגלל כמה דברים מאוד מאוד ברורים אפילו לי בתור תיאורטיקן פוליטי. דבר ראשון, הוא ניצח את מלחמת האזרחים. הוא הנשיא שבגללו היא פרצה, הוא הנשיא שהכריע אותה. חרף התנגדות עצומה, איומה. כן? חצי מדינה קמה נגדו עם נשק בידיים. וגם בצפון, זה לא שכולם היו חסידי לינקולן, כן? כאילו, היה לו גם בצפון, היה לו קשה לנצח בבחירות האמצע שם. כאילו, בכהונה השנייה שלו. היה לו קשה לנצח, ממש קשה. הוא היה בטוח שהוא יפסיד.
כן, אפילו שלח חיילים מהחזית, חזרה מהחזית, במקום לנצח את המלחמה.
עשה טריקים ושמיניות באוויר. תשמע, עוד פעם, אם אנחנו מדבר על שלטון לינקולן מבחינה חוקתית, ואיך שהקהל בוחרים מתייחס אליו, אנחנו נבין שכל הסיפורים על זה שהטראמפ הוא הנשיא הכי סנו בהיסטוריה של ארצות הברית, זה כזה קשקוש, באמת. כאילו, לא היה נשיא סנו, נתאב, רודן, כמו לינקולן, כן? גם באמת, אם אנחנו מסתכלים חוקיות של כל מיני מעשים שלו, כמו מטלת חוק צבאי במרילנד וכל מיני דברים כאלה, הוא עשה דברים שאסור לעשות בכלל חוקית, אבל הוא עשה אותם, כי הרגע דרש את זה כמו בן גוריון, לא יודע מה, הפציץ את הלטלנה, whatever. לא ניכנס פה לדוגמאות מפרידות בהיסטוריה שלנו, אבל לינקולן עשה כל מיני דברים כדי להשיג את המטרה שלו, והוא השיג אותה. אז א' כל בגלל זה, והוא ביטל את העבדות. זה חתיכת דבר, כן? איך שאתה לא מסתכל על זה. לא רק ניצר במלחמת האזרחים, אלא באמת הביא לביטול העבדות. ברור שכאילו, עוד פעם, כמה עשרות שנים אחרי זה, כבר כל מיני נכנסו חוקי ג'ים קרו וכאלה בדרום, אבל את העבדות הוא ביטל. דבר שלישי, לינקולן הקים את המפלגה החשובה ביותר בתולדות ארצות הברית, מפלגה הרפובליקאית, כן? שהיא עד אותו זמן הייתה מפלגה דמוקרטית למעשה, כן? כשקמה ארצות הברית הייתה מפלגה פדרליסטית, והם מפלגה הרפובליקאית דמוקרטית של ג'פרסון, שהפכה לימים למפלגה הדמוקרטית שאנחנו מכירים. המפלגה הרפובליקאית, כמו שאנחנו מכירים, מי שהקים אותה זה לינקולן, ואנשים כמור. אז גם בגלל זה. דבר נוסף, ואולי הכי חשוב, שהוא עשה, וזה דווקא הולך נגד המודל הרפובליקאי של ימינו, הוא המעצב הגדול של השלטון הפדרלי המתערב. אוקיי? לפני לינקולן, הנשיאים שהיו לפניו, באמת השתדלו להימנע מלהתערב יותר מדי בענייני המדינות. באמת נתנו כמה שיותר מרחב לשלטון המקומי. זאת אומרת, ג'קסון היה הנשיא הכי פופולרי לפניו, והוא עלה בדיוק על הגל הזה של תנו למקומות לעשות מה שהם, תעזבו את כל הסיפור הפדרלי הזה, כמה שהממשלה הזאת תהיה יותר חלשה, ככה עדיף. אז האתוס היה כזה, כלומר, כמה שפחות התערבות מדינה בעניינים המקומיים. ולינקולן והרפובליקאים שלו, הם נשאו את האתוס שההפוך. למדינה בהחלט יש מקום בעיצוב המדיניות ובהתערבות גם ברמה המקומית הכי נמוכה. עכשיו, זה לא שהם אמרו, כמו שהדמוקרטים אומרים היום, שבאמת הכי טוב זה שלטון של פקידים נאורים בכל נושא ונושא. זה הרפובליקאים מעולם לא אמרו. אבל בהחלט האתוס הזה של מדינה פדרלית חזקה, שמתערבת ממש חזק, כמו שאולי הפדרליסטים הראשונים רצו, זה בהחלט לינקולן ואנשיו. אז לפחות ארבעה הסעיפים האלה, אני חושב, משאירים אותו בזיכרון האמריקאי, וכמובן שלא צריך לשכוח, הוא מת מות מרטיר, כן?
בגלל הרצח הפוליטי הראשון.
כן. בהחלט, זאת אומרת, אי אפשר לעקוף את זה. הבן אדם מת על מזבח השחרור העבדים ושמירת אמריקה מאוחדת. אם הוא לא היה עושה שום דבר אחר בחיים שלו, אם הוא לא היה עושה כל שום אתוס אחר, רק על זה הוא היה נחקק בזיכרון, אבל הוא עשה עוד דברים.
האמת היא, כמו שבטח המאזינים שמים לב, יש עוד הרבה מה לדבר על ארצות הברית, וגם בהקשר של אותם שנים אלה, וגם בהקשרים אחרים שאנחנו אולי יכולים ללמוד, להפיק לקחים ובכלל להרחיב את הדעת. אבל לפני זה, לפני שאנחנו נסיים, אני אשמח ממש לשמוע ממך איזושהי המלצת תרבות, ספר, מאמר, פודקאסט, כל דבר כזה או אחר שאתה רוצה ככה לתת למאזינים.
טוב, אנחנו מדברים על ארצות הברית, אני אתן שתי המלצות, אחת על ספר ואחת על סדרה. הספר הוא כמובן הדמוקרטיה באמריקה של טוקוויל. ספר נפלא. לא קל לצליחה, כי הוא ספר גדול, אבל...
מחולק לפרקים, די אפשר לצלוח אותו, אם אתה אומר, הפרק הזה אני פחות מתחבר, אתה יכול לקפוץ כמה פרקים אחר כך, ואתה תראה שהנושאים הם מאוד מקיפים.
אני לא אוהב לקפוץ פרקים, אני תמיד אוהב לקרוא כמו שזה, אבל זה ספר נורא חשוב ונורא רלוונטי עד היום. אני, כשאני נוסע למדינה אחרת, אני בדרך כלל משתדל לקחת איתי איזשהו ספר עיון שקשור לאותה המדינה. אז זה או עיון, או לפעמים פרוזה, נדירות יותר. פעם ראשונה שנסעתי לארצות הברית, לא, סליחה, בפעם השנייה שנסעתי לארצות הברית, לקחתי איתי את תוקביל, וקראתי אותו, הייתי שם איזה שבועיים וחצי, או משהו כזה, קראתי אותו כל השבועיים וחצי, והיה נראה לי מדהים, עד כמה שהספר הזה שנכתב בשליש הראשון של המאה ה-19, שומר על הרלוונטיות שלו באמריקה של 2008, 2009, משהו כזה. כל כך הרבה דברים שתוקפיל שם לב אליהם, הייתה לו עין מדהימה לפרטים, מדהימה למנטליות מקומית. היו לו כל מיני טעויות בכל מיני רעיונות שהוא עשה, זה אי אפשר, הוא עבר שם 1,000 נושאים בספר הזה, ברור ש... משהו כמו 300 מהם שגע לחלוטין.
אבל כמות הנבואות.
אבל כמות, א', נבואות מדהימות, וב', באמת עין לפרטים קטנים שמרכיבים, הופכים את אמריקה למה שהיא, הייתה לו עין מדהימה בעניין הזה, אני מאוד ממליץ על זה. הסדרה, כמובן שאני דיברתי על הקובץ העדשים הזה שעשו את ארצות הברית, אז יש סדרה ב-HBO שטום הנקס ושפילברג עשו אותה, זה ג'ון אדמס, סדרה מתחילת שנות ה-2000, מיני סדרה, משהו כמו 8 פרקים, אם אני לא טועה. א', כל זה, אני חושב שזו יצירה קולנועית / טלוויזיונית הכי טובה שנוצרה אי פעם, פשוט בגלל איך שהיא עשויה, והמשחק שם, והצילום, הכל מדהים, מוזיקה, הכל באמת, ההפקה מושלמת. וב', היא מבוססת על הביוגרפיה של ג'ון אדמס, שמיית דיוויד מקלו, שחתיכת ביוגרפיה מדהימה, על איש מדהים, תיאורטיקן פוליטי באמת מדהים, רב גוני מאוד, אגב, חוזה מדינת ישראל, 250 שנה לפני הקמתה, מאוד מאוד ממליץ. אם אתם צריכים עוד המלצה, אז אולי פדרליסט, זה חתיכת חומר קריאה מדהים, אבל אם אתם קוראים פדרליסט, אני מציע גם תקראו את האנטי-פדרליסט, אני אראו את האנטי-פדרליסטים.
כן, אבל זה יש רק באנגלית.
שני הצדדים, כן, טוב. שני הצדדים שם מעניינים מאוד.
תודה רבה.
בכיף.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי. רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו.